טוב, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הוא באמת תדעו מה הם מפסידים כולם נשמות האבודות
אני לא אמור להגיע
מה?
אני לא אמור להגיע אני אומר
שנחכה לו? עכשיו די קרים מדי 97, טוב, נתחיל להתגלגל אם בסדר, הוא יגיע למשים אז היה עדיף לקרוא את הכל כאמור, אם קראתם טוב, בכל מקרה מה שננסה קודם איזה השלמת חור מפרק עם א' שדילגנו עליה שהיינו פה לפני שבועיים וקראנו אותו אני חושב שאפשר לקשור אותה להמשך אם כי זה לא 100% אני אקרא אותה ככה ביעף ואז נמשיך הלאה ונראה אחרי זה ויתחבר לנו או לא מפרק עם א' הוא הרמב״ם דיבר על זה היה חלק הסיכום שדיברנו עליו בשבוע האחרון לפני שבועיים ושם הרמב״ם דיבר על העבודה המיוחדת למשיג האמיתות שהיא עבודה של התבודדות ושל ריכוז ושל להשקיע את המחשבה מעבר לזה שאתה כבר יודע את האמת עכשיו אתה צריך לחשוב את זה כל הזמן אבל באמצע הייתה לו איזושהי הצעה אחרת שהוא אומר כך הבאתי בו בתחילת הדף אבל שיבצר לבן אדם מצב כזה של השגת האמיתות ושמחה במה שהשיג מקום של השמחה פה אגב לא יודע מה להגיד על זה אבל יש כמה חול שיש עוד איזה מקום השני בפרק הזה שהוא מזכיר בהגדרת המדרגה העליונה גם את השמחה יבצר לבן אדם מצב כזה של השגת האמיתות ושמחה במה שהשיג שישוחח בו עם אנשים ויעסוק בצרכים ההכרחיים של גופו ובו בזמן שכלו מופנה כולו כלפיו יתעלה כשהוא בליבו תמיד לפניו יתעלה תוך שהוא עם בן אדם בחיצוניותו באופן שנאמר במשלים השירים שהוא משודו עניין זה אני ישן אבלי ביקר איני אומר על דרגה זאת שהיא דרגת הנביאים כולם אלא אומר שזאת דרגת משה רבנו וזאת גם דרגת האבות כי באשר לארבעה אלו האבות ומשה רבנו התברר שהתאחדו עם האל כלומר השיגו ואהבו כמו שהם יודעים הכתובים כן השגחת האל אליהם ועל צאצאים אחריהם רבה עם זאת עוסקים היו בהנהגת האנשים בריבוי ממון בהשתדלות למען הקניין לדעתי זאת ראיה שעשו מעשים אלה בעבריהם בלבד בשעה ששכליהם לא פסקו להיות לפניו מתעלה כן נראה לי שמה שחייב מה שחייב את הישארותם של ארבעה אלה בתכלית השלמות אצל אל כשהשגחתו עליהם מתמדת אפילו כאשר עסקו בריבוי הממון כלומר בשעת הראייה, עבודה חקלאית, הנהגת הבית שבכל המעשים האלה מטרתם הייתה להתקרב ולא להתעלה ואיזו התקרבות שכן תכלית מאמציהם במשך קיומם הייתה להביא לידי מציאות אומה היודעת את האל ועובדת אותו כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו וביתו אחריו ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט מילות מפתח אומרים בפרקים הבאים התברר לך איפה שתכלית כל מעשיהם הייתה מופנית להפיץ את ייחוד השם בעולם ולהדריך את בני אדם לאהוב אותו יתעלה לכן נכונה להם הדרגה הזאת שכן העיסוקים האלה הם עבודת השם צרופה וגדולה דרגה זאת אינה דרגה שאיש כמוני יבקש להדריך להשגתה ואז אחרי זה הוא אומר את מה שקראנו בשביל הקודם אז מה אני כן מדריך? משהו שהוא יותר התבודדות, הוא יותר דיכוטומי אז יש פה איזה מין מאמר מוסגר כזה אני חושב יש אופציה אחרת אני חושב שמי שבעיקר מייצג אותה זה אבות זה פחות משה רבנו זאת אומרת יש את הנקודה של הזדקות תמידית שמשה רבנו הוא הדגל שלה ראינו את זה כבר לפניכם גם אני חושב ויש את האבות שם סוג של אידיאל של בן אדם שהשאלה אנחנו מבינים אותו כי מצד אחד יש פה איזה נגיד הוא כן אדם שכן חי בעולם ועושה את מה שכולם עושים ודבר אנשים מצד שני הרבה מאוד תופס את זה כפיצול נכון? אני ישנה וליבי ער החיצוניות שלהם היא עם בני אדם יש פה אולי שני שלבים בפסקה הזאת שאפשר לחתוך אותה באמצע לפני הכן נראה לי הזה אני חושב שבחלק הראשון הוא יותר מדגיש את הפיצול כאילו מה שהם עושים בחוץ בכלל לא נוגע אליהם אלא הם פשוט מצליחים לפצל את עצמם טוב ולכן הם בהשגחה תמידית בדבקות תמידית שזה בתום קשר לכם יותר רבי למלך בחסידות כל מיני מקומות התיאור הזה של השניות בחצי השני של הפסקה שזה קצת יותר מעניין אותי בגלל להמשך יש איזשהו כיוון אחר, נכון? פתאום הוא אומר שמה שמאפשר להם להיות בדבקות זה בגלל שהמעשים שהם עושים הם לא סתם מעשים זה בגלל שהם מנותקים אלא דווקא בגלל שיש בהם איזשהו תכלית שהתקרבות אליו יתעלה של להפיץ את ייחוד השם בעולם, להדריך בני אדם, להקים עם שהוא ידע לעשות צדקה ומשפט זאת אומרת, בחצי השני של הפסקה הוא מציע, אני חושב, אופציה נוספת להבין את המצב של האבות כמצב שבו המעשים עצמם הם לשם שמיים כאלה מבחינת כל מעשיך לשם שמיים ולכן אולי גם אין צורך כל כך להיות בפיצול לא ממש מציב את זה כשתי אופציות, אבל נראה לי שזה שתי נימות שונות. אתם מסכימים? שומעים את מה שהתחשבה? מה אתם אומרים? אתם בהלם מהאופציה הזאת, אני מגיד. זה אופציה לא רק במיסטית הזאת.
אני לא אומר שדאר כזאת היא בעבר של הדרך אליה. מילה מה אתם את זה אחרי אופציה הראשונה, אבל
זה כאילו... לעשות דברים.
מה שנראה נראית כאילו
יחסית. כן. אז זה באמת מעניין. אני, כאילו, בכלל אני חושב שהחלק השני פה, זה שאלה איך להבין אותו. כאילו, אני חושב שאם מבינים אותו בהקשר של הפרק ההוא, זה נראה, כאילו, יש אפשרות, נגיד, קרא למינורית, להגיד שהרמב"ם פשוט מחויב באיזשהו אופן לדמות של האבות. אתה רואה שהאבות לא היו הדמות שהוא עליה הוא מדבר בפרק הזה, וגם לא הדמות של משה רבינו. ואז אולי הוא אומר, טוב, יש כזה דבר, אני אין לי מה להגיד לזה, אני לא מבין בזה כלום. אפשר להבין את זה ככה. אפשר להבין את זה אולי כאיזה סוג של הבהוב למה שהוא ידבר בפרקים של מדעם. אני לא לגמרי בטוח מזה מתחבר, אני מסתכל על זה אחרי זה שוב. אבל אולי זה כבר פותח את זה שלצד האופציה הדלקותית היחידית הזאת שעליה הוא מדבר, שהיא רק במחשבה והיא לא יוצאת החוצה, יש גם אופציה אחרת, שהיא חוזרת לעולם באיזשהו אופן. שזה דווקא מה שמופיע בחצי השני של הפסקה, אבל בחצי השני של הפסקה זה נראה פשוט סתם איזושהי יכולת לפצל את הקשב שלך, ולא משנה מהותית את הסולם הערכים. עדיין התכלית עם סדרק בשכם. ודווקא בגלל שהוא לא מתייחס לזה, זה יכול להיות כאילו שהוא שומר את זה לפן של הסוף. אני רוצה לשים את זה רגע בצד, ולהתבונן בזה אחרי זה, כי השאלה הזאת של הפיצול ושל הירידה חזרה, זה בדיוק יהיה המוקד של מה שאנחנו נקרא עכשיו בנ"ג, נ"ד. אז ברשותכם, מה שנעשה, אני רוצה לסכם, מה שבעיקר מסקרן אותי בפרקים האלה זה המהלך שהם בונים. כי פרק נ"ג הוא כאילו מתחיל משום מקום. בניגוד למה שהרמב"ם בדרך כלל עושה בספר הזה, שהוא אומר מה הנושא הבא שהוא הולך לדבר עליו, הוא אומר, אני צריך לספר לך, נכון, איך הפרק הזה מתחיל? יש לו עניין להגדיר את המונחים. פרק זה יכלול הסבר משמעותיים של שלושה שמות שנזקקנו להסבירם אחרי זה בשביל הצדקה. נזקקנו, איפה זה הגיע? זה אחרי שפרק נ"א היה פרק סיכום וחזרה, ופרק נ"ב היה איזשהו סוג של וריאציה נוספת על הנושא הנידון בפרק נ"א, אז כאילו מתחיל בזה נושא חדש בסוף, ולא ברור מהו הנושא הזה. אחרי זה פרק נ"ד מתחיל בישם חוכמה חל על ארבעה עניינים, גם לי להגיד למה זה קשור. ואז אחרי זה יש את הקטע שהבאתי פה בתחילת העמוד, שבו הוא אומר, לאכל כל מה שהקדמנו, תשמע את מה שאנו אומרים. לכן השאלה שמעניינת אותי, מעבר ללהבין מה שהוא אומר בסוף, להבין מה, למה הדברים האלה מכינים לזה. אז ננסה קצת להתבונן במה הוא עושה בשני ההכנות האלה, ואז ניגש לסוף. בפרק נ"ג, אז לא נקרא את הכל, הבאתי ככה את הפן של הפרק. סיכמו של דבר, שחסד מציין העטרת טובה יתרה במוחלט. צדקה. כל טוב שאתה עושה בגלל מידת האופי הטובה אשר בה אתה מביא את עצמך לידי שלמות. משפט, יש את תוצאת העונש ויש את תוצאתו הטבה. הדבר הוא בפרקים בשלילת התארים, שכל תואר שבו מתואר האל בספרי הנבואה הוא תואר פעולה. לכן, מפאת שהביא לידי מציאות את הכל, הוא נקרא חסיד, כן? כי זה לא חייב את זה לאף אחד לברוא עולמות. מפאת רחמה ולחלשים, כלומר נגעת בעלי החיים בכוחותיהם, הוא נקרא צדיק. שזה ביטוי לאופי הטוב של הקדוש ברוך הוא שהוא נתן לו. וגם דבר שאין אותו בפרקי ההשגחה שהרמב"ם מציג שם את הדוגמה שלו, לתת לחיות את התכונות שמועילות להם להישרדות, הוא מציג את זה כסוג של רחמנות. ואחרון חביב, מפאת הדברים הטובים יחסית והאיסורים הגדולים יחסית, האהובים בעולם, שמחייב אותם הדין, הוא נובע מן החוכמה, נקרא שופט. זאת אומרת, בעצם מה שהפרק הזה עושה, הוא לוקח צדקה, חסד ודין ומשפט, זה ממש יוצא מהם כל מיני הבחנות. אבל מה בעצם ההבחנות האלה? מה הרמב"ם מחפש בהבחנות האלה? בסוף הוא גם, הסיכום הוא, זה גם מעניין כמובן שהסיכום הוא להוליך את זה ביחד הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא לא אומר בהתחלה שהוא בא לפרש את השמות של הקדוש ברוך הוא, הוא אומר גם המושגים, והוא מוליך את זה לכיוון של למה, איפה זה נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. אבל סתם, מבחינת למה ההבחנות האלה חשובות? יש לכם איזה אינטואיציה? או אפילו לפני לילים חשובות, מה בעצם, איזה סוג של שאלות, איזה סוג של ברורים או איבורי המושגים האלה? איזה הבחנות חשובות לו פה, בין שלושת המושגים האלה? איך הייתם קוראים לרעיון הזה? נגיד מה המכלול שהוא דן בו רק בשלושת המושגים האלה.
עכשיו פסוק של המחתן, אני לא יודעת, פסק עם החתן כבר. כשחתן את המגוז עם החסס תקע ומשפט,
אני אשים ש... חוץ כי הוא הולך לדון בפרק הבא, זה יופיע בגופה שלו. נגמר, לעשות... חסד משפט וצדקה בארץ, כי בערך חסדתי עם השם. אז ודאי הוא מכין אותנו לפסוק הזה. אבל נגיד אפילו אתה בא לפרש... טוב, אני עושה כאילו להבין את המסווה, מה הנושא שאנחנו מדברים כאן? מה הכותר שעושים לחסד משפט וצדקה? ברוך הוא דבר פרק הזה דם בהם. מה זה הדברים האלה?
הסיבות של הסיבות המקיף של כל הפעולות של הנהגת השם.
אפשר לקרוא את זה במרמה תיאולוגית נגיד, פעולות סוגים של הנהגה. אבל באמת אני חושב, עוד דבר שאפשר אולי זה מה שהזכרתי שמופיע פה בסוף של הפרק, שזה תארים. באמת ממש אפשר לראות פה את החזרה להתחלה. אפשר לדבר על זה כפרק של תארים, אבל הוא לא התחיל מהתארים, וגם הוא לא התחיל מההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא התחיל מזה ברמה אולי יותר בסיסית, שאני הייתי קורא לה אולי סוגים של יחס לזולת. כל מיני סוגים של התייחסות, לא יודע בדיוק אפילו אם יחס היא מילה טובה, כי מה שהרמב"ם בעצם מתאר פה זה כל מיני סוגים של פעולה על הזולת או נתינה לזולת. יחס זה מושג קצת רגשי מדי, ונראה לי שזה משמעותי להמשך. מה?
בסדר מושג של השלמות.
מה הכוונה שזה סביב מושג של השלמות?
כמו היחס לזולת זה הולך להפר כמה, כי
הביקורת
שלו,
אני
לא
זוכר,
זה אחת
מהשניות,
שזה יחסי.
יחסי,
השאלה הכי
מיני
שזה
שהעניין לא להידמות לקדוש ברוך הוא. ולא מה?
כאילו פה יש בחינה של הקדוש ברוך
הוא
בעצמו, איך הוא מגיע
לשלמות? כאילו
הרבה, חמישה פסוק של יישום. כן. מה? שמח, ככה קראתי את
זה. לא, זה לא נראה לי כל כך סתם, זה נראה לי מתבקש. אני רוצה כאילו לפתוח את זה יותר שתראה את הפרק הבא. אבל עוד לפני האופן שבו הוא מיישם את זה, מה שמעניין אותי פה זה שהוא מתמקד בכל מיני דרכים של יחס לזולת, אבל באמת במובן של איך אתה פועל עליו, פועל כלפיו. איך אדם פועל כלפי אדם אחר, שפה הוא מכניס כל מיני הבחנות. לפעול פעולה טובה, לפעול פעולה רעה, שזה במשפט אפשרי גם הפעולה רעה. לפעול מה שמגיע לו, לפעול יותר מה שמגיע לו, לפעול ביחס למה שמגיע לו, או ביחס לתכונות שלי, ואת מאיפה הפעולה נובעת, האם נובעת ממני, אם נובעת ממנו, האם היא... כל מיני יוחים כאלה של פעולות כלפי הזולת. וכל זה מוליך למקום שזה פעולות של הקדוש ברוך הוא כלפי העולם, ולכן גם תארים שלו, שמחבר אותנו מכל הדיונים על תארי הפעולה. זה ישר כאילו כמובן מוליך אותנו, אנחנו מכירים את ההמשך של... הרמב"ם מסיים את הספר בהתייחסות לזולת, אבל זה בדיוק כאילו החידוד, איזה סוג של התייחסות לזולת נמצאת פה במושגים האלה של חסד, דקה ודין. נשאיר את זה כאילו ככה, ואז נראה אחרי זה יותר מה עושה עם זה. בואו נמשיך הלאה. פרק מ"ד מתחיל עם הבחנות לגבי חוכמה. אז פה זה באמת דיון קצת מפוצל, ראיתם. מההתחלה הוא אומר שיש ארבעה עניינים, נכון? השגת אמיתו של תוכניתן, השגתו יתעלה, ואחד, שתיים, מלאכות, כל חכם לב. שלוש, מעלות אופי, כן, מידות אדם נקראות חוכמה, מפני שהדבר הנקלע בהתבחנות גרידא הוא הכנה לקבלת מעלת האופי, זה משפט אופטימי, מי שלא מצליח להעלות אותה, מעלות מידות. זה יפה שככה הוא קורא את זה כאן החוכמה, זאת אומרת, ברור שזקנים לא נהיים יותר חכמים, מקסימום הם נהיים פחות עצבניים, הוא לא יודע בדיוק מה הוא מתכוון.
הוא קודם
שלטיח
כאילו
שאתה בזמן חצאי
זה
לא זמן טוב. זה לא זמן טוב ללמוד, נכון? כן. אבל גם עכשיו הוא אומר באמת דרך המידות, לא בגלל שאתה נהיה יותר חכם.
כן, בגלל
שאתה פשוט יותר מתוסס. כן. אנחנו רואים את זה בחלק הראשון. ארבע זה הערמה ותחבולה, שאחרי זה אומר שאולי הערמה ותחבולה זה המשמעות הבסיסית, אבל אני אשם את זה בכל מקרה, בכל מקרה לא הבאתי את זה, כי בסופו של דבר הוא מצמצם את זה לשאלה של התורה. זה מה שהבאתי כאן בפסקה הזאת. התברר פה שחכם נאמר על בעל המעלות השכליות ועל בעל מעלות האופי ועל כל בעל מלאכה מעשית ועל בעל תחבולה לשם תועבות ולא. בהתאם להעברה זאת, היודע את מכלול התורה לאמיתה, יקרא חכם משתי בחינות. מבחינת המעלות השכליות שהתורה כוללת ומבחינת מעלות האופי שהיא כוללת. אבל, מכיוון שהעניינים השכליים שבתורה מקובלים ולא מוכחים בהוכחה מופתית בדרך היום, קבעו בספרי המביאים ובדברי החכמים את ידיעת התורה כמין אחד, ואת החוכמה סתם כמין אחר. אותה החוכמה סתם היא אשר בה מוכחים בהוכחה מפתית לעניינים השכליים שקיבלנו מן התורה וקבלה. זה מעניין אגב שהנושא הזה של להבחין בין תורה לחוכמה, אני יודע את כל מה שיש בספר העיקרים, לא בספר העיקרים, באמונות ודעות של הרס"ג, זה הפתיחה של הספר, זה סוגיה שכל הפילוסופים היהודים הראשונים התעסקו בה, כי זו השאלה שהפילוסופיה העלתה, למה צריך מסורת, למה צריך התגלות, אם אפשר להגיד דברים בשכל. והרמב"ם, לא יודע אם זה האופי שלו, שזה השלב היותר מאוחר שבו הוא נמצא, שזה לא אישו, זה מופיע בפרק האחרון כאיזה סוג של דיון יותר פילולוגי, למרות שהוא כן נוגע בזה מהעומק, אבל זה לא שבזה הוא פותח להצליק את מה שהוא עושה. בכל אופן, זה משפט, עוד פסקה קטרה. חכמים זה גם ציינו שמהאדם נדרשת בתחילה ידיעת התורה, לאחר זאת נדרשת ממנו חוכמה, לאחר זאת נדרש ממנו מה שמוטל עליו מהנחתה של התורה, כלומר להקיש מה ראוי שיעשה. כן, זה מה שעושים בהלכה, נכון? מקישים, הראוי שיעשה. ככה ראוי שיעשה, בתחילה יש לדעת ידיעות אלה בקבלה. אחר זאת יש להוכיחן בהוכחה מופתית. אחר זאת יש לפרט את המעשים שבהם תהיה התנהגות טובה. זה לשנם זה בדבר היות האדם מצבע לתדין וחשבון השלושה עניינים האלה בסדר הזה. כשאדם נכנס לדין תחילה, אומרים לו, קבעת הייתים לתורה, פלפלת בחוכמה, הבינות הדבר מתוך דבר. סתם קטע, אם עיינתם שוורץ בהערה, מה שהרמב"ם מקצץ פה מהרשימה. מעבר לזה שהוא גם מפרש את הדברים בצורה איטרטית, שבלפלת בחוכמה זה ללמוד להוכיח את הדברים, ולהבין דבר מתוך דבר זה ללמוד להתרגם ולמעשים, זה פירוש נאה ודאי. אבל הוא מוריד משם את נסעת ונתת באמונה, ותעסקת בפריה ורבייה וציפית לישורה. שלושה דברים שאת הרמב"ם לא שאלו, כנראה שהוא הגיע למעלה. ובכל מקרה, מעבר לפרשנות היצירתית, הוא בנה לנו פה איזה מין מבנה כזה, מה, שוב, מה הוא מנסה לדבר, למה הוא עכשיו דן איתנו המושגים האלה, מה הוא עושה להם ואיך שהוא מפרש אותם. תורה, חוכמה, תורה. בא לו מובן מאליו, כלומר, ואיך שהוא מרקם את המושגים האלה. השאלה אני חושב היא ברמה של המילים, למה בעצם הוא מתכוון? הוא מתכוון להלכה? כשהוא אומר לאחר זאת דרש ממנו מה שמותר למהלכתה של תורה, מה היחס בין השלב הזה לבין שני השלבים שלפניו? זה אולי כאילו כמות כמו טריקי, וגם היחס בין שני השלבים הראשונים הוא לא מובן מאליו. נגיד הייתי שואל אתכם, הייתי שם שלושה מושגים, הייתי כותב ביניהם. אפילו הייתי אומר לפי המורה נבוכים עד פה, אולי, בלי לדעת מה הולך לעשות עד בסוף.
כן, לכאורה אנחנו
מבקשים תורה ומעשה. זאת אומרת, לכאורה באמת תורה יכולה לתת לי כל מיני הוראות מעשיות, כדרכה של תורה. וחוכמה, היא אולי מעלה, היא אולי ברובד אחר, זאת אומרת, יש פה משהו. ובמקום זה מה הוא אומר לנו? שהתורה צריכה להוביל לחוכמה והחוכמה צריכה להוביל למעשה. זה שאלה, זאת אומרת, מה אתה עושה כשאתה מפרש את טעמי המצוות? זה אני חושב בדיוק המקום המעובד פה, שהוא לא אומר לך מה זה בדיוק להקיש מה ראוי שיעשה. האם כשאני קורא את טעמי המצוות אני מקיש מה ראוי שאני אעשה? להפך, אני חושב שהייתי אומר שאני מגיע לטעמי המצוות במסלול הזה. אחרי שאני כבר עושה אותם, כי התורה אמרה, אני עכשיו מנסה להבין למה היא אמרה לי. ומפה הניסוח אני מרגיש שהוא יותר רדיקלי.
יש כאן, במחינת המבנה, במה שאפשר לתאום, כאילו שם, שם הרווחים מתחלק לזה, כאילו.
עם השורה
נכון.
נכון, נכון, אני חושב שהזכרתי את זה מתישהו בשם איזה מישהו שהוא אמר שזה ממש ככה. או הוא אמר כאילו שהחלק הראשון הוא שלילה, חיוב, ומה יסתה? מה התחלת לומר?
לא,
איך
אמרתי שאני לא
משוכנע
כזה שהוא עושה
הכל
בסדר, אני חושב
אני אגיד לך למה אני...
ולמרות זאת אני כן, אני מסכים על הרשאי כאילו שגם זה לא כל דבר בפנטיה של... כי זה משהו שהוא... הרחוקים שלפני כן היה לו... את השלבים של ה... איך התורה, קיום מצוות, משרת את התכלית האחרונה וגם אחרי זה יש את התכלית האחרונה באמת עוד כאילו השלב של המצוות עבור האנשים שכבר קנו את החוכמה כאילו יש איזה שני שלבים כאלה.
אז לא הבנתי מה אתה אומר, שזה לא חדש ביחד למה שאני אמר עד כאן?
כן.
מה אתה מתכוון? השלב של המצוות אחרי?
וגם לפני כן, בגלל שהמצוות שתי פעולה, גם שוב
להשאיר
את הגל
החכמה. אני מרגיש את זה חדש בגלל שאני קראתי זה שהוא לא מדבר על המצוות פה בכלל. זאת אומרת, מי אני אכן? אני נוצא כאילו לחזור.
מה, התורה
הראשונה? יש פה שני שלבים, אני אגיד לך למה אני קורא ככה, בגלל שדבר ראשון תופס אותי כאן, שהתורה היא בעצם אומרת את האמת רק בצורה של בלי להבין והחוכמה באמת חייך להבין מה שאני, כשאני ממקם את הדברים ככה ביחס כזה בין תורה לחוכמה אז אני מושיף פה עוד איזשהו מושג שהוא האמת ושזה כאילו המבנה הבסיסי של פילוסופים יהודיים התורה והחוכמה שלהם מתייחסות לאמת בדרכים שונות, ככה הרס"ג וכו' מה שהוא בעצם אומר, אני חושב, זה שהתורה בעצם נותנת לך משהו לא מבושל, תבלע אותו ככה, ואחרי זה אתה מתחיל לאבד את זה ואז אתה מבין למה. זאת אומרת, בעצם שברגע שהבנת את החוכמה, התורה הייתה רק כזה סוג של שלב הכנה, היא בעצם כל מה שעושה זה להביא אותך אל האמת, שאחרי זה בחוכמה אתה תפנים אותה בצורה יותר מעמיקה.
עכשיו אפילו,
אני רוצה לקרוא
פה שלא נותן לך מצוות.
אני לא יודע אם הייתי קורא את זה כשלבים ברמה המעשית, אבל כן הייתי קורא את זה שזאת אומרת, למה אנחנו מחברים את תורה למעשה בדרך כלל? בגלל שאנחנו תופסים שיש בתורה איזשהו עודף ציווי מעבר להגיד לך איזושהי אמת. בדיוק האמת, אני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו ניגע בהמשך דרך הסיום, מה היחס בין אמת לבין ציווי לבין מוסר נגיד. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מניחים שהתורה אומרת מעשים, כי בתורה יש איזה משהו נורמטיבי שנוחת עליך מלמעלה ותעשה כך וכך, והפילוסופיה היא נורדת לך אולי על המיטות מופשטות והיא לא תגיד לך לעשות שום דבר בסוף. מה שהוא עושה פה נראה לי זה שהוא ברגע שאתה אומר, התורה מאמנת אותי אמת, שאחרי זה החוכמה תוכיח לי אותה, אז מלא הצד הציווי מנוטרל. אבל לא חושב על התורה כציווי. עכשיו התורה כמוסרת איזשהו אמת בדרך לא ברורה, ואני אחרי זה מוכיח לעצמי אותה. ואז המעשים כשהם מגיעים, אני חושב, לכן הם מגיעים, לכן אני מבין שהם מגיעים מהחוכמה. בגלל שאחרי ש... כי האמת היא זו שמכתיבה את המעשים, לא התורה כציווי, שאני לא מבין למה היא אומרת לי מה לעשות, ואחרי זה אולי הרמב"ם מסביר לי. לכן אני חושב, השלבים פה, אני מבין אותם כמשמעותיים, במובן שאתה מגיע אל האמת, ומתוך האמת אתה גוזר מעשים, שזה החידוש שנמצא פה. זה לא כך חשוב לדברים שהוא אמר על הלכה קודם.
מה שאתה אומר, אני חושב, נראה לי כאילו, אני חושב הוא רוצה, חלק הזה, כי פתאום חלק הזה של המעשים נראה לי עזר כאילו למערכת, הוא לא מסביר גם, הוא אומר לכן ככה זה צריך להיות, וזה לא
באמת לא... אני חושב שזה משהו יגיע בפסקה האחרונה, זה דברים שהוא באמת קצת אמר אותם קודם, אבל אני חושב שצריך להבחין בין כל מיני רמות של מעשים. זאת אומרת, יש את הרמה שבו הוא מתייחס לרובד הציבורי של התורה, יש מצוות כאלה וכאלה, ואז הוא גם מסביר לנו למה צריך את זה ככה ובכל מיני סוגים של הסברים. פה אני חושב שהוא מדבר על משהו אחר, כי בעיקר נראה לי מה שמעניין אותו זה שהחוכמה עצמה מובילה לאיזושהי עשייה, להקיש מה ראוי שיעשה, זה לא עשייה שאתה עושה אותה כמצווה, זה העשייה שאתה עושה אותה, אולי אפילו זה עשייה אישית, ייחודית, אני לא ממש נכנס לפרטים עד כדי כך. אני חושב שזה המקום שהוא ינסה להוביל אליו לעשות, זה דרך החסד, צדקה ומשפט, וההידמות, תארי הפעולה, כל מה שנראה עוד מעט. אבל בעיקר מה שאני מרגיש שהוא עשה פה בכל המהלך הזה זה לעקר מהתורה את הצד הציווי שלה צד אחד ולהעביר למעשים להיות תולדה של החוכמה מצד שני ואז נמצא לך איזה מין מהלך כזה שהוא ככה הוא בונה אותה כשלושה שלבים התורה מובילה אותך אל האמת והאמת מובילה אותך לאיזושהי עשייה
קשה את העשייה הזאת לתורה חזרה
מה זה אומר שהוא קשה את העשייה לתורה חזרה?
זה
לא
שניצר רק מלחתו של תורה כאילו זה דיין שנשמע טיפה מנותר כאילו אתה חוזר
אני מרגיש שזה בעיקר להקיש מה ראוי שיעשה כאילו התחושה היא שאתה עצמך עושה את התרגום ולפרט את המעשים שבהם תהיה ההתנהגות טובה. אחר זאת יש לפרט, ולא אחרי זה אתה תבין למה אתה מקיים מצוות ואותה. כאילו הרי כל העניין כאילו בתפיסה המסורתית נניח היא נעשה ונשמע. ופה אני מרגיש שזה בדיוק הפך, של ההפך, זאת אומרת, לא כך מעניין אותי ברמה המעשית, האם הוא חושב שלא תעשה מעשים עד שתבין. ברמה הפילוסופית אני חושב שזה משמעותי, שלושה עניינים בסדר זה, קבעת איתי פלפלת, הבינות הדבר מתוך דבר, להגיד שזה עשייה, זה ההפך הגמור אולי מנעשה ונשמע. שזה אומר, אני פועל מתוך הבנה, אני לא פועל מתוך ציווי. יכול להיות שיהיה דברים אחרים, אני לא חושב שהוא אומר פה לא לקיים הלכה, אבל זה לא מה שמעסיק אותו, אני חושב. נשים את זה, אני מבין שזה סוג של הקדמה שאני מבין אותה ככה גם על רקע ההמשך. האופן שבו הוא מנסה להוליך אותנו למעשים, ולכן נראה לי שזה משמעותי שזה לא יהיה נגיד בשיח ההלכתי הציבורי, אלא יותר בשיח של החוכמה. במיוחד שהמעשים שהוא ידבר עליהם, ואני חושב, אותם מעשים שעליהם הוא מדבר בפרק הקודם, יחס לזכר ומשפט, יחס לזולת, זה בדיוק ה... בכל אופן, בואו נתקדם כדי שיהיה לנו זמן גם לשתות שיח אחר. ונגיע לפאנץ' ונדון בו. לאחר כל מה שהקדמנו, נשמע מה שאנו אומרים. פילוסופים הקדומים והמאוחרים הבהירו. הבאתי פה קצת בעריכות כי אני רוצה לבחון את הפאתוס של הפסקאות האלה, שהוא מפתיע אולי. פילוסופים הקדומים והמאוחרים הבהירו שהשלמויות המצויות לאדם הם ארבעה מינים. הראשון, שלמות הקניין, ממונות, בגדים, כלים, עבדים, קרקעות וכיוצא בהם, בכלל למין הזה שיהיה אדם מלך גדול. זאת היא שלמות שאין בינה ובין אותו אדם מגע כלל. אין אלא יחס כלשהו, שרוב ההנאה ממנו היא דמיון גרידה. כלומר שזה ביתי וזה עבדי, ממון זה ממוני ואלה צבאי. כאשר הוא יתבונן בעצמו כפרט, ימצא שהכל מחוץ לעצמותו. שכל דבר מן הקניינים האלו הוא במציאותו מבחינת עצמו. לכן, כאשר נעדר אותו יחס, הופך אותו אדם שהיה מלך גדול להיות מי שאין הבטל בינו לבין האדם הבזוי ביותר, מבלי שישתנה דבר מהדברים שהם מיוחסים אליו. אף אם יתמיד קניינו זה בידו במשך כל חייו, אין הוא השיג לו בעצמתו שום שלמות כלל. המין השני קשור יותר מהראשון בעצמתו של הפרט, והוא שלמות מבנה גופו והופעתו, כלומר שיהיה מזגו של אותו אדם בתכלית האיזון, איבריו תואמים וחזקים כראוי. גם מין לב של שלמות אין להציב כתכלית, מפני שהיא שלמות גופנית, ואין היא לאדם באשר הוא אדם, אלא באשר הוא בעל חיים, והוא שותף מהם הנקלים מבין בעלי החיים. והמין השלישי, נקרא פסקה אחת, הוא יותר שלמות בעצמותו של הפרט מן המין השני, והוא שלמות מעלות האופי. וזאת שתהיינה מידות האופי של אותו פרט בתכלית מעלתן, רוב המצוות אינן אלא כדי להשיג מין זה של שלמות. מין זה של שלמות אפור רק הכנה לזולתו, ואינו תכלית בפני עצמו. משענייני המוסר כולם אינם נוגעים אלא למה שבין אדם לחברו. לכן, שלמות זאת במידת האופי שלו, היא מעין הכנה להועיל הזולת, והיא נעשית אפוא כלי לזולתו. שהרי אם תניח שאדם לבדו ואין עושים בשיח עם איש, תמצא שמידות האופי שלו מובטלות ומושבתות. אין בהם צורך ואין הם מביאות אותו כפרט לידי שלמות בשום דבר, זקוק להם והם מועילות לו רק מבחינת זולתו. טוב, בוא נקרא רגע לפסקה האחרונה גם, ומתמודדים במעלה בשלמותו. המין הרביעי הוא השלמות האנושית האמיתית והיא השגת המעלות השכליות, כלומר, תפיסת מושכלות המלמדים דעות אמיתיות במטאפיזיקה. זאת היא התכלית האחרונה, והיא מביאה את האדם לידי שלמות אמיתית, והיא לא לבדו, והיא מעניקה לאדם את הקיום הנצחי, והאדם הוא אדם, להתבונן בכל שלמות משלוש השלמויות הקודמות. תמצא שאין את זולתך ולא לך, ואם אין מנוס, ואתם למקובל, לך ולזולתך. ואילו השלמות האחרונה הזאת היא לך לבדך. אחר אינו משתתף בעמך בשום אופן. יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך. לך, לבדך? אין לזרים איתך. לכן ראוי שתשקוד להשיג את זה הקיים לך, ולא תתייגע ותתעמלה למען אחרים. משפט, אה? אתה מתעלם מנפשך עד שהלובן שלה ישחיר וישתלט הכוחות הגופניים עליה, כמו שנאמר בתחילת אותם משנים שיריים שהושנו לעניינים אלה, בני מין חרובי סמון לתקע את הכרמים. כרמי שלי לא נתרתי, ואותו עניין עצמו אמר, פן תיתן לאחרים הודך ושנותיך לאחזרי. משהו, אה, שיחת מוסר נוחמת.
מה
שאני אתעס? אני פייר. טוב,
לא.
מה אני חושב? אולי אמר לי חי. מה אתם אומרים על ה... סם, לא יודע. קושיות ברמת הפשט אפילו. לא נראה לכם קצת מוקצן, מי שאוכל קצת דברים שסובר בהם. הפערים, הנתק המוחלט בין המדרגות השונות, הקטנה הזאת של שום דבר פה לא קשור לכלום, אם בן אדם נמצא באי בודד, מידות האופי שלו מובטלות ומושבתות, סתם, אפילו ברמה של הרמב״ם, זה מעלה לכם איזה שהם קושיות במקומות אחרים במורה? צורך העניין?
כשאולי
של הנבואה, אני גם נזכרתי בה בעיקר. בנבואה הרי הוא אומר שאנשים לא יכולים, שהרבה אנשים הם לא נביאים פשוט בגלל שהגוף שלהם לא מספיק מאוזן, או בגלל שהמידות שלהם לא מאוזנות, זה מאוד בנוי שם כסבלה, למה שאתה מדבר על אותם מדרגות. אני לא חזרתי לזה שוב, אבל זה די ברור, שם בכמה מקומות הוא מדבר על זה שגם כשהאדם לבדו, גם עבודת ההשגה חייבת להיות על בסיס מידות טובות.
אני לא
צריך
להיות
מידות. מה
נכון? לא אפשר להבין את זה. לא, אף אחד
משהו להיות לא מספיקה. אני לא יודע אם ניגוד, אבל ההרגשה היא שהטענה שאף אחד במידות שלא תחליט בפני עצמה זה בסדר, זה עדיין חסר את מה שאומר, אבל האמירה היא שזה לא מועיל לעצמך בשום דבר, ולא מביאות אותך כפרט לידי שלמות בשום דבר. אם אתה תופס את דברים כסולם, שבו כל שלב בנוי על האחרות, אז אתה יכול אולי לקרוא את זה בניסוח יותר מפותל אולי, שכאילו זה לא, זה עצמו לא מביא אותך לשלמות, אבל כשלב בסיס אחר, אני אומר, אפשר אולי, אני לא בטוח שזו סתירה חזיתית. שמה? שכאילו ברור שגם באי מודד אתה צריך להיות עם מידות טובות. נכון, לא, הדוגמה הזאת היא אולי יותר חריפה אפילו, בגלל שאם אתה יש לך אופי דפוק, כשהרמב"ם מתאר את הנבואה, אז אופי דפוק זה ממש כאילו נפל באדם עצמו, אי אפשר אחרי זה להיות נביא, אם אתה תאוותן, אם אתה עצמני, זה לא עניין של יחסים לזולת רק. פה יש איזה משהו מאוד מאוד חריף בהבחנות האלה. בכלל, כאילו כל הפאטוס של הקטע הזה הוא מאוד לא מודולר, כן? מאוד ניגוד חריף. כל שלושת המדרגות האלה הם כאילו כולם לא שייכות באותה מידה. כן, הוא כן אומר שזה יותר קרוב לעצמותו, אבל בסוף הדבר שהוא אומר, הפרט, איפה הפרט נמצא, הוא לא נמצא באף אחד מהדברים האלה. נכון, זה באמת פלס. איך אתם מבינים באמת את הפאטוס של הקטע הזה, את החרשות הזאת? מאיפה זה מגיע? נשאל אולי, סתם, על אסוציאציות לקטעים אחרים במורה? עלו לכם פה מאיפשהו? מה? בהחלט. מי שהתמיד. סתם, לא יודע, זה אסוציאציות שלי. מה? קראנו את סוף העמוד, כן. סוף העמוד בקובץ. לי זה הזכיר את הדיון לתארים, החלק הראשון. לא יודע, לא ממש עברתי ברמה המילולית, אבל הדיבור הזה, העצמות שאין לה יחס לשום דבר, שהיחס למשהו אחר, כסוג של משהו שממותק מהעצמי. אני אומר כי הביאו של התארים נמצא פה כל הזמן ברקע. מתארי הפעולה, מתארי זה. מה? כן, לא ממש פתיחה, אבל זה תארים יותר לסוף של החלק הראשון, אבל עוד בסוף יהיה עוד יותר מעין פתיחה, מעין פתיחה כפשוטו, דימויים של הפתיחה של הספר. אבל זה ממש מסוף. אני אומר, יש פה הרגשה שהאתוס של היחיד הזה, יש לו קצת דמיון לאתוס של, לא אתוס, לדמות האל של שלילת התארים. זאת אומרת, אין לו יחס עם אף אחד, זה היה אחד הקטגוריות שהרמב"ם נאבק עליהם, שהוא לא ביחס, חבר'ה ברוך הוא לא ביחס עם שום דבר. וגם המלך הזה פה, האדם הפרט, אין לו יחס עם אף אחד, אין לו יחס לדברים לרכושים שלו, גם היחס של אנשים אחרים הוא לא יחס אמיתי. העצמות שמתוארת כאן היא מאוד כזאת עצמות שהיא מנותקת מכל דבר. הפתוס הזה של לך וזולתך, תפסיק להתייגע למען אחרים. מה אתם אומרים על התנועה הזאת? איך אתם... ונאמר הקדוש ברוך הוא, לא יהיה כי. יהיו לך ולך, כן? ומסודד בחסידות אני חושב שלא אומרים.
כן, טוב, חסידות.
חבדי בן
הרמה, יכול להיות.
יש משהו חסידי. כן, עיבוד זה מילה עדינה. מה אתם אומרים? איך אתם חווים את הקריאה הגדולה הזאת? ברור שהיא מוקטנת כי הוא אחרי זה יעשה לה איזה טוויסט, אבל עדיין, היחס בין החלקים האלה הוא משמעותי. זאת אומרת, יש פה תביעה מאוד חזקה לא לבטל את כוחך על אחרים, לשקוד רק על דברים שקיימים לך. זאת אפשר להגיד, אני חושב, גם הרמב"ם אמר את אותו דבר בכל מיני דרכים. גם פה בפנים, יש בפנים למשל את הטיעון על המין השני, שהוא לא בדיוק אותו דבר, אלא יותר טיעון על זה שאתה בן אדם ולא חיה, אז תשקיע בדברים של בני אדם. אפשר גם להגיד תשקיע בדברים נצחיים, זה גם נמצא פה. מה שאולי הכל הכי חזק פה זה תשקיע בדברים שהם שלך ולא בדברים שהם של אחרים. וזה מעניין, כי הוא באמת אומר את זה בלי, לא רק בלי להסתייג, בלי להגיד שום דבר על החשיבות של המוסר או משהו כזה, אלא גם בלי להגיד כאילו למה בעצם זה יותר חשוב. נכון? איך אתם יודעים את זה? איפה מגיע? עכשיו, צריך להסביר את זה או שזה מובן מאליו?
לא, אבל זה מה אנחנו נעשה בו, כאילו, שזה לא יחסי, זה לא יחסי, זה לא יחסי,
זה משהו אחר. אם אתה אומר, תחליט זה להתבלן במושכלות, אז בוא אתה תעשה זה משהו אחר. אני חושב שיש משהו ש... כאילו בהדשה שלי משהו הופך את זה לתחליט פה, או לפחות חלק ממשהו בגלל זה כתחליט, זה שזה עצמי. הפאטוס שהוא מגיע אליו בסוף, שהוא אומר לך למה אתה צריך לעשות את זה, לא בגלל שמישהו צריך לעשות את זה, בגלל שתדאג לעצמך, אבל תדאג לאחרים.
זה
לא מצוי,
זה כאילו, זה ליבנות של הרמב"ם, שאני לא יכול לספר, של יחס די שלילי בסוף
לחברה,
כן, ולעולם. בעצם לכל דבר שהוא חומר. כל דבר שהוא לא סוג המוסלות, כל דבר כזה הוא רק מפריע להקים איתה למלחמה תמידית בין שניהם. אז כאילו המובן הזה, זה הגיוני...
זאת אומרת, אתה אומר, צריך לקרוא את זה הפוך, לא להתחיל מהרמה החברתית או האנטי-חברתית, להתחיל מהרמה של איך עובד השכל, השכל עובד לבן אדם לעצמו, זה הדרך.
זה
הייתה
משגעת
החליט,
מה לעשות?
בצער רב, הוא צריך להיפרד מהחברים. אני לא משוכנע לגמרי בקריאה הזאת, כי אני מרגיש שהוא כאילו רוצה לפתות אותך בזה שזה עצמי, ולא להגיד לך, תשמע, זה עצמי.
על אדם כאילו,
ועוד סתם. לא, בגלל שאני לא חושב שמעניין אותו האחרים הנמוכים. אבל כן, אני חושב שיש פה פאטוס כאילו כמעט אקזיסטנציאליסטי כזה של תהיה עצמי, אל תהיה תלוי באחרים, אל תהיה תלוי בדברים חיצוניים, אל תעשה דברים בגלל החברה, בשביל החברה.
זה לא עושה אופי אישי, זה כאילו חוזר פה הרבה עלם כמה
בגדולים
של
האדם
באשר
הוא אדם, זאת אומרת, זה מין... לא, זה לא שאתה מיוחד, לכן זה גם משנה קצת מינית, כי זה לא מול אחרים גם לא במובן הזה, נכון?
זה מובן של האדם כבריאה, מה מיוחד באדם, וזה כמובן זה גם חזר עושה לעניין של התכלית. אם זה מה שמיוחד באדם, אז כנראה זה כאילו העניין שהוא צריך לפתח
במציאות. זה כאילו להגיד, אני מתבונן באדם, ואני אומר, האדם הוא יחידי, זה העצמיות שלו, יש לו עצמיות, וכיוון שיש לו עצמיות, אז ברור שלא אמורים לחשוף אותה למשהו אחר. והעצמיות הזאת היא העצמיות המשכילה, והקיום הנצחי, זה הכל, מה?
לא בין הנפש.
לא בין הנפש, כן, זה ביטוי מפתיע פה. זה תפסיק לי.
כן, זה ביטוי אסורלי, כי אני לא יודע מהפרק שמשלה על זה, שהפסוק של אי לך לבדיך, פסול לפני כן יש את הפסוק יפוץ על מנתח החוץ, אני בין
מסוגל. אנחנו פה לגים אל תם, אז גישה.
אני
חושב שזה לסדר בעיה. כל היסודות נמצאים באותו פרק במשלה.
שתי מים
מבורך ומביא
מתוך
בערך, יפוץ ומתוך החוצה ומחורות פלגי
מים,
ואין
לך
לבדיך,
ואין לדרג אתך.
יש פה איזה קונפליקט, בין להשפיע לבין... לא, שתי מים מבורך זה הולך לכיוון של הרמב"ם באמת, לא? באמת לא להיות תלוי באחרים, אבל כן להשפיע.
זה
לא נראה
לזרים מבחינת הרמנה, כי איך הוא רק שות לזרים, אם אתה מדברים בשביל איזה הלשת הרמב"ם, זה כאילו כמונה שרבה כדי לעסוק ולא...
בפרק הזה כמה דוגמאות, זה מעניין, באמת. המשלים השיריים. כן, שיר השירים הוא הזכיר אותו, אני חושב, גם בהקשר של החולה האהבה, גם במשנה תורה, ובמה שקוראים לזה בפרקים האחרונים, בהקשר של האהבה. וגם בפרק הקודם, אני אשמע בליבי אל, לא פרק הקודם, בפרק נ"א. מקום של שיר שירים פה משתלט. בכל אופן, יש פה משהו באמת אני מרגיש שההבדל דווקא בגלל הפער ממקומות אחרים אולי בספר, זה שהוא מקצין, כאילו מותח את החוט לצד אחד אפילו יותר מאשר דברים שהוא דיבר עליהם בהקשרים אחרים, באמת כדי לחדד את המעבר בשלב הבא, בואו נקרא את ההמשך בסיום הדרמטי, ואז ננסה ככה לחרוז את המהלך בכללותו. חוזר על זה בכל מיני מקורות, בין השאר אומר, גם הנביאים הבהירו לעניינים אלה עצמם, הסבירו אותם כמו שהסבירו אותם הפילוסופים. ירמיה אמר ארבע שלמיות האלו, כל אמר השם על יתהלל חכם בחוכמתו ועל יתהלל גיבור בגבורתו ועל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי. אז פה הרמב"ם רוצה לומר שחוכמה זה מידות, כבר הכינו את הקרקע לפני כן, לא משנה. מכיוון שהזכרנו את הפסוק הזה בעצם נפלאות שהוא כולל, והזכרנו דברי החכמים לגביו, הבה נשלים את מה שהוא מכין. כי בפסוק זה בעבירו את התכלית הנעצלת ביותר, אינו מסתפק בהשגתו יתעלה בלבד. שהרי לו זאת הייתה כוונתו, היה אומר, כי אם בזאת יתעלה למתעלה, לשכל וידוע אותי. וקוטע את הדיבור, כן, כמו שהרמב"ם קטע, זה לא אני שם את זה שלוש נקודות, זה באמת עדיין לא עשית את הסוף של הפסוק. שהרי לו זאת, כן, וקוטע את הדיבור, או היה אומר, השכל וידע אותי כי אני אחד. נראה
שגם,
כאילו, זה
פעם
אני
מוצאת
את הפסוק הזה? אני לא זוכר. זה קטע אותו, כאילו. יכול להיות, אולי שמרת פעם של סוף. לא יודע, אתה יכול לעשות חיפוש באתר של המורה לברוך המשפרץ. השכל וידע אותי כי אני אחד, או היה אומר כי אין לי תמונה, או כי אין כמוני, וכן זה וזה. אבל הוא אמר, יש להתפאר בהשגתי ובידיעת תאריי, והכוונה למעשיו, כמו שהבהרנו באשר לדברו, הודיעני נא את דרכיך ודעך למה נמצא חן בעיניך. והוא הבהיר לנו בפסוק זה, שהמעשים שאתה חייב לדעת ולחכות הם חסד, משפט וצדקה. הוא הוסיף עניין אחר חשוב, והוא דברו בארץ, כי זה ציר התורה, ולא כטענת הזה הפנים הסוברים שהשגחתו התעלה פוסקת אצל גלגל הירח, ושהארץ על מה שבא מופקרת עזב השם את הארץ, אלא כמו שהוא הביא לנו באמצעות אדון החכמים, כי להשם הארץ, זה נראה כאילו הוא מתעקש לדחוף פה את כל הנושאים של הספר, נכון? וזה, הוא אומר שהשגחתו גם בארץ בהתאם לה, כשם שהוא משגיח על השמיים בהתאם להם. זה דברו, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. אחרי כן השלים את העניין ואמר, כי באלה חפצתי נאום השם. כלומר, מטרתי שיהיו מכם חסד, משפט וצדקה בארץ, באופן שהבהרנו באשר ל-13 מידות, והכוונה היא להידמות עליהם, ושזאת תהיה התנהגותנו. התכלית שאותה ציין לפסוק זה היא איפה שהוא הבהיר ששלמות האדם שבה התפאר באמת היא מדרגתו של מי שהגיע להשיג את האל יתעלה כפי יכולתו, ויודע כיצד יש גחתו בבואב בהביאו אותם מידי מציאות ובהנהיגו אותם. לאחר אותה השגה, אותו אדם מתכוון בהתנהגותו תמיד לחסד, משפט וצדקה, מתוך הידמות למעשה ויתעלה, כמו שהסבר מספר פעמים בספר זה. רגע, את הסוף נקרא לפני הסיום. עכשיו מה בוא נעשה שנייה קודם לפנס, אחרי זה לראות, להבין מה הוא עושה פה. מה הוא בנה לנו פה בתוך כל המהלך הזה?
מה
אנחנו
מבינים
מהפסוק
הזה?
מה?
מה
כן.
חזרה.
למה חזרה אבל? זאת חזרה לאן?
כאילו לארץ, כן, לכל
התורה, יש מישהי שכתבה שהמבנה של המורה נבוכים זה המבנה של סולם יעקב. בפרק הסולם יעקב, בחלק א', הרמב"ם אומר שיש עניין גדול בזה שהמלאכים עולים ואז יורדים, כי זה דרכו של האדם השלם. וזה, צריך להשוות את זה כמובן למשל המערה וכולי. כל הספר זה כזה מגניב, יש כזה שחוקרים אומר למצוא איזושהי מפתח אחד בספר ולהחליט אותו על הכל, זה נורא נחמד. אז מה, אז זה באמת מבנה של חזרה, למרות שזה שאלה מה היחס בין ההתחלה לסוף. אבל מה בכל זאת, מה הוא עושה פה?
שזה רב מהמצוות,
שהסולם
כזה.
אני אצפור את
חזרה
במקום
אחר.
או, זה משהו אחר, אף אחד לא צייר את זה ככה.
מה זה?
אף אחד לא צייר את זה ככה.
אני חייתי
עם האמצעו בזה, אז זה כאילו... צריך לחפש בארכיאולוגיה המקראית, איך נראים הסולמות בזמנו. ומה יש זה? מה הוא עושה לנו פה? איך הגענו? מה הנקודה? מה הוא בנה בכל המהלך? בוא נחזור אולי שנייה לדברים שהוא כבר אמר. כי בעצם הוא עומד לנו כאן, לא הבאתי כי לא רציתי להעמיס יותר מדי טקסטים בשיעור מסיום, אבל אתם עדיין זוכרים. שבשיעור הקטעים על משה רבנו הוא אמר שמשה רבנו רצה לדעת ב-13 מידות דווקא מידות שקשורות לאיך להנהיג את העולם, לא עניין אותו מידות של הקדוש ברוך הוא מקומות יותר אישיים אלא איך מנהיגים, כי הוא עשה, כי מה שמעניין אותו בידיעת השם זה לדעת איך להנהיג. דברים דומים גם אומר לגבי היחד בין נבואה לבין חוקים. גם סביב הנבואה זה חזר, אבל גם הפרקים של התארים זה הופיע. ואם נחזור קצת לתובנות שהיה לנו בזמנו, אז בפרקים לתארים באופן כללי דיברנו על איזשהו סוג של זיגזג בשני כיוונים. כיוון אחד של תארי שלילה, שהוא שם את השלילה כמטרה העליונה, וכיוון שני, שהוא יותר חיובי, שהוא אומר מה שאנחנו מתעסקים איתו זה תארי הפעולה. תארי הפעולה באמת אפשר להגיד אותם, אבל בעצם העניין בהם זה ליישם אותם. אומרת, יש כיוון שבו אני פונה אל העין בתארי השלילה ומתקדם בשלילות, וזה התכלית הכי גבוהה שאפשר להגיע, ויש כיוון שבו אני עוזב את העין בשקט, מתעסק בדברים שאפשר לדעת אותם, והתכלית להגיעה הזאת היא פעילות, חברה לעולם, הנהגה, משה רבנו, כל מיני דברים כאלה, וגם הנביאים שאחרי זה יש להם כוח מדמה, ויודעים לתרגם את החוכמות לחוקים ולהנהיג את הציבור וכו'. זה המקום שאליו הוא רומז פה כשהוא מזכיר י"ג מידות, הפסוק שהוא אומר, וזה, כמו שהעברנו באשר לדברו, הודיעני נא דרכיך, כן, בנקרת הצור, ודעך למה אני זכן בעיניך. זה מה שהרמב"ם דיבר שם. ופה זה מעניין שהוא מסיב את זה כשפיץ של הספר, נכון? מה שהאדם מתפאר זה שהוא משיג את האל, מה הוא משיג? השגחתו בברואיו, להביא אותה מידי מציאות, זאת אומרת תארי פעולה. ואחר אותה השגה, תקבל מתנהגותו תמיד לחסד משפט וצדקה, זה הדימוי של האדם השלם. עכשיו, השאלה כמובן באמת, איך זה מתחבר לכל המהלך שהיה עד כה? ולמה הרמב"ם בונה את זה ככה, נכון? כי יש פה איזושהי תחושה של טוויסט. מצד אחד הוא מדבר איתך על בן אדם מאוד 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 מבודד, שזה גם מה שראינו בפרק נון א', אותו מתח כמו שראינו בהתחלה. פרק נון א' מאוד בנוי לזה שהאידיאל זה האדם המתבודד, ויש בצד את העבורות שהם עשו גם כל מיני דברים מאוד משמעותיים, והיה להם איזושהי דבקות דרך זה, אבל הרמב"ם כאילו לא יודע מה להגיד לזה. ופה גם את התנועה הזאת, יש את הסולם הזה שמוליך אותך אל האדם ההוגה שהוא לא קשור לכלום, זה האידיאל הכי גבוה, ואז פתאום המקום הזה עצמו מוביל אותו לאיזושהי ירידה חזרה. אבל מה בעצם, איך הוא מתחבר, מה המהלך? מה אתם אומרים? מה אתם חשים פה? איך פעלנו מאגואיזם לחסד צדקה ומשפט? ולמה היינו צריכים את האגואיזם בדרך אולי? מה זה הדמות הזאת? אתם מתארים עד כאן.
גם הרמב"ם בסוף כשהוא חושב על נושא של המושג האל, לא יודע, המובן של דתיות והתגלות, בסוף כאילו כל מה שאתה יודע עליו זה איך הוא מגלה בעולם, כאילו הוא מגלה לאנשים, הוא אומר לזה כאילו אני מקווה כאילו זה היה לי מאוד חזק, אני אומר לזה שהגיעו את זה שאתה יודע עליו, שאני חושב איך הוא מגיע לבוגה הבאה.
כן.
אתה יכול לדבר על החליל שלו. כאילו גם, הוא עכשיו מגיע לנקודה הזאת, אין איזה קשור לתורת השלילה, אני לא יכול להגיד כלום מגיע לו, אבל אני יכול להגיד לו בסוף, שדעת עליו מה הוא עושה בעולם. כאילו החזרה הזאת נמצאת שם, מצד אחד זה כאילו, זה מין כזה כמו מעלה ש... לא יודע, קצת כתזיין, במובן זה שכאילו מקלף הכל, מנקה את כל הדברים הלא נכונים, המושגים המוטעים, זה היה די בבידוד, אבל אחרי זה בסוף
אתה... זה החלק הראשון של המובן גם אולי.
אתה חוזר כאילו, כי זה מחזיר אותך דרך אחד. כתזיין גם אמר שהאל מחזיר אותך בסוף חלק, זה סתם עכשיו אתה מרדים.
כן. תמיד זה שדוחף את החזרה. לא, נכון, השאלה אבל אני חושב בדיוק הבירור של היחס בין שני החלקים, בגלל שכמו שהרגשתי עד שלמדנו את הפרקים של התארים, התחושה הייתה שכשהוא מדבר על השלילה, הוא לא מרגיש שזה בהכרח צריך להוביל חזרה. כאילו יש את הכיוון שאומר, באמת השלילה, באמת אי אפשר לדעת על אלוקים שום דבר, אבל לא לדעת, זה דבר משמעותי בפני עצמו, ולכן, אל תדע.
נכון, הפרק
ההוא גם היה.
לא, נכון, אני חושב שזה
אותי.
אני חושב שזה פרק
לא, אני חושב שאז מה שהוא אמר, זה משמעותי, אני רוצה להגיד על זה משהו בהמשך, שיש עדיין, הוא נסה להוכיח שיש עדיין הבדל גדול במי שלא יודע הרבה דברים למי שלא יודע כלום. כאילו שאתה לשלול, לאז לתאר את השלילה כפעולה חיובית, דווקא לפחות ככה זה זכור לי כרגע, לא הגענתי בזה שוב, התחושה הייתה שהשלילה, כיוון שאתה תופס אותה כשלילה כפעולה ממשית, כי הוא מנסה להדגיש שם ששלילה היא גם כסוג של ידיעה, אז דווקא בגלל זה אני חושב התחושה הייתה שם שהכיוון הזה יכול לעמוד לפני עצמו, והכיוון של תארי הפעולה זה כאילו איזה סוג של התבוננות אחרת על הנושא. אבל זה נכון שכאן אני מרגיש שהוא באמת עושה איזשהו מעלה, שכאילו אומר לך, אתה צריך קודם כל לשלול, אבל אתה לא יכול להישאר בשלילה. זה נמצא, אני חושב, באיך שהוא קורא את הפסוק הזה, שהוא אומר לך, הוא היה יכול להגיד, השכל וידע אותי כי אני אחד, או כי אין לי תמונה, או כי אין כמוני. זאת אומרת, כל הדברים שאנחנו מתעסקים בהם כל הדרך הם מורה נבוכים. שזה בעצם סוג של עבודת שלילה מתמדת של הגשמה, של ריבוי וכו' וכו'. אפשר להגיד, וגם בפשטות כסרמבה מעצמו אמר את זה כמה וכמה טעמים, אולי גם אמר את זה לפני שנייה בקטע שקראנו קודם, שהתכלית. זה לדעת, כי הוא אחד, לדעת כי אין כמוהו, לדעת כי אין תמונה. זה כאילו, זה מה שאמרנו כל הזמן, נכון? זה גם מה שאמרנו פרק מנה לך. והוא אומר, לא, הפסוק לא אומר את זה. אלא הוא אומר, כי בערך הפס לעשות, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. זאת אומרת, הוא מסית אותך לתארי פעולה. אותו דבר שראינו את זה משה רבנו, הוא רוצה לראות את הפנים, הוא רואים לו, אתה לא יכול לראות את הפנים, תראה את האחור, תארי פעולה, וצריך לעשות אותם בארץ. גם אמרנו, החיבור של הנושאים בספר פה הוא מאוד יפה. זאת אומרת, כל התורה של ההשגחה, אני חושב שמה שמתחבר פה יפה זה למה הרמב"ם כל כך חם על העניין של ההשגחה. זאת אומרת, לא רק בעניין של להצדיק את המסורת ומה שכתוב בתורה וזכר ועונש, פה זה הכל מתקשר לאיזושהי תמונה יותר רחבה. השגחה היא תארי פעולה, זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה כאילו מה שקורא לך את הדמות של האלוקים שאותה אתה יכול לחכות. אם האלוקים שלך היה אדיש, אז באמת היית פרסוף אדיש. כיוון שהאלוקים שלך משגיח, אז אתה ממילא מוסט דרכו, אני חושב, לתארי הפעולה האלה שאיתם גם אתה תהיה טיפוס אקטיבי במידה זו או אחרת.
ברור שם בביום, אני אומר כאן.
מה?
טיפוס מאוד אקטיבי במישור החברתי.
זהו, השאלה מה זה בדיוק מישור החברתי, אני רוצה שניגע בזה גם עוד איזה רגע. אבל יש משהו יפה, אני חושב...
מה? כי אפילו בלום כאן, כבר אמרנו נגליץ, אתה
נראה... כן, לא, זה ודאי. זאת אומרת, זה יפה שהוא באמת לוקח פסוק מהנביאים, והוא קורא אותו בפתוס נבואי, זאת אומרת, תפסיקו בניסוח אולי... טוב, זה בדיוק ההבדל בין הניסוחים. אתה יכול לקרוא את הנביאים, כי אומרים, תפסיקו לבלבל את המוח עם כל מיני דיונים תיאולוגיים ופילוסופיה, ותתחילו לעשות פה צדק. והרמב"ם פה, יש משהו מגניב בזה שאני מרגיש שהוא עושה את המהלך של הפרק, איך שהוא אומר, מה היה אפשר לכתוב פה. זאת אומרת, היה אפשר לכתוב פה כי אין כמוני. ובמובן מסוים אני חושב שמה שהוא רוצה לומר, ואיך שהוא בונה את הפרק הזה, זה שבאמת חייבים לעבור את השלב הזה. כמו שאמרנו, צריך לעבור את התורה, להגיע לחוכמה, ואז להגיע למעשים. אני חושב שמשהו בעצם בונה פה במהלך של הפרק, זה שאתה חייב להגיע למקום העצמי והמתבודד הזה, שאותו הוא תיאר בפסקאות שלפני. שהוא באמת מתעסק כל הזמן באין כמוני, אין לי תמונה, כי אני אחד, זה מה שמעניין אותו. אבל אז כאילו אתה, ולכן אני חושב גם הרמב"ם קוטע את הפסוק באמצע בצורה מתחכמת שכזאת, ואז אתה מגיע אחרי איזושהי השהיה או משהו כזה, דרך המקום הזה אתה מגיע להמשך של הפסוק ואומר לך, יאללה, עכשיו תעשה חסד וצדקה ומשפט. יש משהו, נראה לי שכל המהלך של שני הפרקים האלה מוליך לזה שאתה חייב, זאת אומרת, אפשר לקרוא את זה שהוא מוליך אל התכלית, והתכלית היא בסוף כן להיות מעשי, והתכלית היא כן להיות, להיות חברתי וכו'. נראה לי אבל שמה שבעצם הפן של הפרקים האלה זה שחייבים לעבור דרך השלב שלפני. זה נראה לי משהו שהוא בונה פה כל הזמן. זהו, זו בדיוק השאלה שאני רוצה שנשב עליה. מה זה אומר להגיע לזה דרך זה? איך זה משפיע על הדברים? איך אפשר לקרוא את הדברים אחרת, נגיד? מה בעצם התביעה? זאת אומרת, אם אני שואל את עצמי מה התביעה של הפרקים האלה, אני לא בטוח שהתביעה היא לעשות חסד וצדקה ומשפט. אני חושב שהתביעה היא לעשות חסד וצדקה ומשפט באופן מסוים דווקא, ולא באופן אחר. זאת אומרת, אם הרמב"ם מתמודד, הוא מתמודד עם הפילוסוף המתבודד, או שהוא מתמודד עם הנביא, שלא מעניין אותו פילוסופיה, והוא מתעסק בחסד וצדקה ומשפט. אני כאילו, הדמות שיש לי בראש, אולי לא בצדק, זה מעגלי צדק למיניהם. זאת אומרת, איך אתה ניגש לעניין החברתי המוסרי? מה בעצם הנחות היסוד? מה מניע? מה הפתוס?
איך זה קשור? איך עושים את זה נכון?
מה זה נכון?
כאילו, מה מגמטי? אפשר להגיד שאנשים שכאילו, שאפשר לפעול דברים מהבטן, כאילו, במישורים המעשיים, כאילו, בסוף אתה יותר מקלקל, כאילו, יותר מקלקל ממונה. כאילו, כי מנהיג את העולם, זה מנהיג אותו בחוכמה. ואם אתה רוצה לעשות דברים בעולם, אתה צריך לעשות אותם מתוך חוכמה, אחרת כאילו, בסוף אתה עושה בלאגן, כאילו.
זאת אומרת, אפשר לקרוא, אתה אומר, אפשר לקרוא את השלב של החוכמה כשלב פרקטי, במובן של בוא תלמד איך עושים את הדברים טוב. יש לי, זאת אומרת, זה מעניין, לא חשבתי את זה ככה, והסיבה אני חושב שלא חשבתי את זה ככה, זה בגלל שההרגשה שלי שכש... גם אם אתה לומד מהקדוש ברוך הוא תארי פעולה, אני לא חושב שאפשר לצמצם את זה ללימוד טכני, כאילו, מעשי.
כן.
אבל בהתחלה שהחוכמה היא גם מלאכות וגם...
זה פרוגמטי, כאילו, לעשות דברים תוך תמונות, כאילו.
כן.
התלעמות,
כלומר,
בוא נשנה הכל,
נהפוך
את הדברים,
נעשה את
כל משפט,
כאילו, תוך. קודם כל תלמד מהטבע ואחרי זה תיישם. אני שומע, אני מרגיש שזה קצת מאבד את המימד העודף שיש בחוכמה האלוקית. זאת אומרת, בעצם זה שאני קורא לזה תארי פעולה ולא טבע. כאילו שזה נראה לי משמעותי לרומן, שאני מבין את זה כחוכמה אלוקית ולא בפרקטיקה. אבל מה עוד אפשר לומר על זה? מה אתם אומרים? מה תופס אותו בדמות הזאת? מה תופס אותו באיך שהיא ניגשת לזולת? באיזה אופן היא לא ניגשת לזולת? זה נקודה שאפשר אולי להיכנס דרכה. זאת אומרת, מה בעצם מניע אותך לעשות דקה או משפט? זאת אומרת, אתה רואה, איפה הזולת נמצא פה?
אולי הדמות
הזאת. ואיפה הזולת? יש פה משהו שאני חושב שנכון, שכל הפרק הזה, זאת אומרת, כאילו בחלק הראשון של הפרק היה שלילה מאוד חזקה של יחס לזולת, ובחלק האחרון הוא לא אמר שעכשיו כן תחיל יחס לזולת, זאת אומרת, זה לא סתירה, זה לא היפוך תנועה. זה לא אומר, צריך לעשות משהו שהוא פונה כאילו לאנשים אחרים, אבל לא בשביל האנשים האחרים, מה?
כמו שאתה אבנו מורכים של הרבות,
שמה?
שוב, אני חמד אומר לך, כאילו, ניסי את זה מתוך משהו אחרים, אז הוא פתאום אומר,
זה יכול להחזיר אותנו מאותה שניות, זאת אומרת יש איזשהו ניתוק ראשוני ואז יש איזושהי פנייה לזולת, אבל התחושה היא שגם אז הזולת לא מופיע באמת כקוטל משמעותי ביחסים. זאת אומרת, אתה לא עושה את זה כמה משפט בשביל האנשים, ואולי גם אם נחזור למה שהבאנו מפרק מועד, הם לא, כן, איך הוא גם העניין החברתי שם הוא רק אחד מהאפשרויות, להדריך מאדם ויהיה אותו איתה לי, האם עושים את זה בשביל הבני אדם? או שככה, ככה עושים, זה ככה לא. מה שהרבה מתאר פה זה מישהו שפועל כלפי הזולת, לא בגלל שהזולת נמצא שם, אלא בגלל שככה, שזה משהו, שהוא תופס איזשהו דמות, איזשהו תפקיד בעולם, לא בשביל אפילו, עכשיו, זה לגבי לקרוא ככה את האבות, אני אתומר, בגלל שיש שם כל מיני רבדים, הוא מערבב שם גם את העניין של הראייה, נראה שכמה דברים תופסים אותו. אבל חלק מהעניין זה ודאי התחושה כאילו שהניתוק הזה נשאר גם בפנייה לזולת. באמת הזולת פה לא מופיע כערך בפני עצמו, אלא כסוג של מושא אקראי לאיזושהי תנועה של השפעה. כמו שאומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא כחייב משהו למישהו, אלא כי הוא שופע חסד, זה העניין שלו. או כמו שהוא אמר, שלמידות טובות, בדוגמה של הצדקה, דברים שאתה עושה בגלל שהנפש האלוקית שלך גורם אותך להתנהג בצורה נחמדה. אולי שמישהו זריך את זה וזה מגיע לו כדי להשלים את נפשך האלוקית.
זה בדיוק כאילו, טוב, אני שאלה, כאילו אולי זה מתנועה לא משנה כל כך.
לא משנה.
אני אומרת, אני חושב שאני מגיעה גם במינטיסט. אני מכירה כזאת שכאילו אתה, בהרבה סיפור שהרמב"ם כאילו תעסק בהם, אז הוא נמנע באיזה, שלבטות החליבות את הדברים, מציג לך שני אופציות, ואז הוא כאילו אומר, אם יש אופציה שאם נבחר בה זה כאילו יהיה חלק, כאילו זה לא יהיה משנה. כאילו הנבואה תהיה חוכמה, חוכמה תהיה נבואה, כאילו יש לי זיימה כזאת של חוכמה לאות בעולם שהיא מתחברת, אז כאילו...
מה זה אומר בהקשר של כאן? אני לא יודע גם...
כאילו ש... כאילו, לזה צריך לשאול אם הזולת נמצא שם ולא שם, כאילו אם אדם שנמצא באיזה מין...
אתה אומר, על העני לא אכפת אם אתה נותן לצדקה במקום כזה או
מקום כזה? לא, השאלה אני לא אכפת, אני לא נוזר, כאילו שהתודעה היא לא תודעה שמוכרת דיבורים ככה. לא כאילו שאת עצמו יש מוזלת אין מוזלת, אלא כאילו, אתה יודע אם זה נכון, זה ממש כאילו, זה אולי יהיה פעם הרמוני מדי, אם יוצא איך אני
מרגיש את זה. לא, זה שהוא לא שואל את עצמו זה...
אוקיי, גם אם זה באמת לא רואים כזה, אני אומר את זה, אני אומר את זה, בסדר, זה שאני לא יהיה אותו לגעתי, משהו קצת נדע, אינטאיסטי, תוכלי, אני אומר בדיוק,
אני לא מבין אותו שאני אומר מה שאתה אומר. אני חושב שבתור זולת בדרך כלל היית רוצה שיתייחסו אליך כתכלית, כן, כתכלית ולא כאמצעי. וגם שיתייחסו אליך לפני הקים משהו. מה? אז אתה באמת אף פעם הזולת. באמת אתה רואה פה למישהו שחי לבדו, כמו שהקדוש ברוך הוא לא מתייחס לאף אחד באופן אישי. הוא מנהיג את כולם, כי זה העניין שלו, זה מה שהוא עושה. יש פה משהו שהוא באמת, יש פה שני רבדים, יש את הרובד שתומר אמר שהוא מעניין בפני עצמו כמהלך של הספר, שאני כאילו יש איזשהו מהלך של פנייה אל העין ואז חברה אל היש, כאילו אתה לא יכול להמשיך להסתכל על העין כל הזמן, ואז יש איזה מין הסט כזה שמחזיר אותך חזרה, במקום להתעסק בהתבוננות, מחזיר לך מעשים, במקום להתעסק בשלילה, לחזור אל החיוב. אבל באמת התחושה היא שאתה לא, כמו שהאבות באיזשהו רובד לא מסיטים את המבט שלהם מהעין, הם באמת, אתה לא יכול לחזור אל היש כדבר בפני עצמו. אתה עדיין כאילו עושה את זה מתוך הניסיון להידמות לקדוש ברוך הוא, אתה לא מתייחס לבן אדם כבן אדם, אתה לא עושה לך ערכים מוסריים שם בפני עצמה.
זה לא מאוד שאתה טוב.
מה זה?
לא, כי
גם של
יש עצמו הוא כאילו בעולם
מזה. נכון, לא, ברמה הזאת, אי אפשר לבקר את זה, זה לגמרי מעגלי. מה זה הרמוני? תראה, השאלה אני חושב זה מאיפה אתה רוצה להתחיל. יש משהו מאוד חזק בתביעה המוסרית, שתראה את הזולת קודם כל כתכלית, כדבר שעומד בפני עצמו, כדבר שהוא שווה לך או אפילו קודם לך, אם אתה רוצה להיות לוינסי. יש פה משהו בזה שהרמב"ם אומר לך, אם אני מתחיל מעצמי, מה שאני לא אעשה עם הזולת בסוף, אני אף פעם לא אגיע אליו. זה נראה לי התחושה שעולה כאן. זה אולי גם מה שמטריד אותנו באיזושהי רמה. כי באמת הבן אדם הזה שהוא מתאר כאן, הוא נשאר לבדו. גם בסוף הוא נשאר לבדו. כמו שהקדוש ברוך הוא נשאר לבדו, הוא לא יחס עם שום דבר, למרות שהוא מחיה את הכל, אבל אין לו יחס עם שום דבר. אין יחס במובן של שתי נקודות נפרדות, שוות ערך נגיד, שמתקשרות אחת עם השנייה. יש כל הזמן רק נקודה אחת. הדוגמה הזאת של שתי מים בערכה ויפוץ ומנתך החוצה, כאילו זה הקוס שנשפך החוצה, אין זולת. עכשיו, יש משהו, אני אומר, אני לא, אולי אני נימה קצת שלילית, אני לא, אני רוצה כן אבל לנסות להבין מה הצד החזק שבזה. קודם כל, כאילו ברמה הניסוחית, אני חושב, מה שהוא אומר פה זה שצריך לכפוף את החברתי ואת המוסרי למשוואה הגדולה של דתי, פילוסופי, שהוא פה גם אישי ואולי אפילו קיומי, זאת אומרת, הכל מתחיל משם. וההתדמות לקדוש ברוך הוא, ההתבוננות אל העין היא זה שהיא הדרך היחידה שלך להתחבר לעולם, אתה לא מתחבר לעולם באופן ישיר. עכשיו, מעבר לזה אני מרגיש, לי זה מאוד יציב, כאילו זה מעורר איזושהי נוחות ראשונית, אבל השאלה מה אתה נציב, ולכן אני מצדיק את זה, כי זה נוגע בכל מיני שאלות אחרות, זאת אומרת, מה בעצם כן מצדיק את המחויבות לזולת? עלה לי משפט של רבי ישראל סלנטר, שהוא אומר שהעולם הזה של החבר שלך זה העולם הבא שלך. תראים את זה? ניסוח של עיקרון של תורת המוסר הבסיסי, זאת אומרת, אין מימד רוחני דתי שעומד בפני עצמו אישי, אין דבר כזה, הדבר היחיד שיש זה לפעול כלפי הזולת. זה הרוחניות, החסן. עכשיו, המשפט הזה הוא תמיד מפריע לי, כי ההרגשה היא, לפעמים גם אנשים ממש מנסחים את זה ככה, שבאמת אין עצמיות במובן שאין שום משמעות לחיים של בן אדם ספציפי, ורק אפשר לעשות את זה לדאוג לאחרים. שלהם יהיה משהו, כאילו יזמין מעגל כזה, כל אחד ידאג לזה שלידו, אבל אף אחד כשלעצמו לא יכול רגע להתבונן, וכאילו בדיוק ההפך הגמור מה שהרבה מתארק על הפרק הזה.
זה העולם שלך, הוא בא כאילו
מסך פיזי כזה. מה זה עולם?
כאילו אתה עושה פסד אם אתה מתארס כאילו...
אני חושב שהוא אפילו לא מתכוון שזה עולם הבא הוא ממש לשכר, יכול להיות אפילו שהוא יכול, אולי הוא גם אומר את זה הבן אדם במקום. מה שהוא בעצם עושה, אני חושב, בישראל סנדר, זה להפוך את הבן אדם למקום לבן אדם לחברו. ולא להשאיר את הקדוש ברוך הוא כאיזשהו קוטב התכוונות שלך שמוציא אותך מהעולם, אלא תמיד להחזיר אותך חזרה. אבל ההבדל, אני חושב בדיוק, זה ההבדל בין מה שהרמב"ם עושה שהוא מין תנועה כזאת, לבין לבטל את הלמעלה ולפנות רק ככה. ואז מה שאני מרגיש שעומד מאחורי זה, זה שהכוח המניע של זה, זה באמת החוסר בעצמיות. זאת אומרת, העין לא נמצא למעלה, אלא נמצא אצלך. אין לך עולם הבא. אין לך מה לעשות עם עצמך בניסוח הפרוזאי. ולכן אתה כל הזמן מחפש אנשים מסכנים יותר ממך כדי לעזור להם. ובשביל מה? כי כנראה, כאילו כמו שראיתי שהם מסכים את זה לפעמים, כאילו אני לא יודע מה לשם מה אני חי, אבל יש אנשים ש... בוא נצדיק את עצמי ולעזור להם. זה ניסוח נמוך, אבל בעצם אני מרגיש שזה נמצא גם, למשל, כשהדוגמה של מעגלי צדק, סתם כלא שאני מכיר שם מישהו מבפנים. התחושה שעולה הרבה פעמים הדברים האלה זה שהשיח הדתי משועבד לשיח החברתי במובן שהוא סוג של אמצעי מלאכותי. בעצם התכלית זה לעזור לזולת, שיח של הצדק, כל מיני רבדים שלו. וכל הסיפור של הציווי ולהראות שהקדוש ברוך הוא גם כן כזה ושיש בתורה עקרונות כאלה זה בעצם סוג של לחיטים, זה בעצם הדחף נמצא ברמה האופקית ושוב הרמה האנכית היא מחוברת לשם. זה אני חושב מחדד את מה שהרמב"ם עושה פה, במובן שהוא באמת לא מוכן לתת לרמה האופקית לסחוף אותו החוצה מעצמו. והוא קודם כל מחפש את הרמה השנייה, את הרמה הדתית, והרמה הדתית היא זו שמובילה לאיזושהי תנועה חברתית, אבל היא לא, באמת יש בזה חסרונות אולי במובן של יחס לזולת. אבל כן יש פה איזושהי התעקשות, ולכן הפאתוס של הפרק הזה הוא מעניין, כי הוא פאתוס ממש אקזיסטנציאליסטי דתי כזה.
כן, גם עצמיות פה, עצמיות כזה, כאילו שוב, זה אומר לוותר על, כאילו, עצמיות שיש בצד,
כאילו, עצמיות פילוסופית.
גם קצת קטניה, הקדוש ברוך הוא,
נכון, אבל השאלה מה זה פנייה לקדוש ברוך הוא?
גם הציניות לבין חברתיות, זה גם...
אני אגיד לך למה זה נראה לי יותר, זה יותר הציניות מחברתיות במובן שהקדוש ברוך הוא לא זולת. אלא הפנייה לקדוש ברוך הוא היא המיצוי של התכונה האנושית שיש בך, של הדבר היחיד שמייחד אותך. זה מה שאתה יודע לעשות בחיים. הסולם הזה שבנוי שאומר, הדבר היחיד שאני באמת יודע לעשות, מה המשמעות, לא רק מה המשמעות במובן של מה כדאי לי לעשות, אלא במובן של מי אני. זה מתחיל ממי אני. מה זה אומר? איך זה יכול? מה זה דיבור על זה? כן, אבל השאלה מה זה אומר, מה גורם לך?
לא, אני חושב פשוט שאני חושב של
הצינית, לא מבינים. למה? לא לגמרי מבין את ביקורתך. השאלה, מה שקורה, למשל מה שלוינס עושה, זה בדיוק התאלה שאתה לא יכול להגיע לזולת דרך העצמי. אתה חייב להתחיל באיזשהו משהו שקודם לעצמי ומציא אותך ממך החוצה. הרמב"ם פה מומן הזה הוא שייך למסורת שהיא מתחילה מהתבוננות בעולם, מתחילה מעצמי, ואחרי זה אולי מגיעה לזולת. באופן שבו הוא מגיע לזולת זה באמת דרך הציר האנכי הזה שתיארנו. אבל שוב, גם הציר האנכי זה לא ציר דיאלוגי, זה לא ציר של שניים. מה?
גם גולה זולת, נגיד, שוב, בתשובה
הוא לא מפרק, אני חושב שהוא לא מתכוון לצדקה משפט וחסד במובן של הנביאים. זאת אומרת, שאני שואל את עצמי, מה עם תארי הפעולה? תארי הפעולה זה דאגה בכל מיני רמות, זה כולל את הכל.
זה כולל את הרמות, אולי כאילו, אולי אחד הדברים המרכזיים שם זה להפוך את כולם להיות כמה פעמים, ואז בעצם הוא מכניס את, גם בפעולה החברתית אפשר להכניס את הציר האופקי, זה מבוס, כאילו, פעולה של, לא יודע, גם איזה סיבים צעירים, נגיד, לתחות זה קיים יותר כדבר שנאמר, כאילו.
אתה מסתובב לאנשים
בשביל להביא אותם
ללוקים. השאלה, איך מבינים את זה? כאילו, הרב שקר מתעסק בזה הרבה, ברוך המוות ובמקומות אחרים, גם בתנועה המסיברת אצל הרמב״ם. מאוד הדגיש שזה לא עניין, כאילו, המושגים שהוא ניסה לחדד ביניהם זה בין תעמולה לבין מה שהרמב״ם מתאר את זה כאהבת השם. מצוות אהבת השם מופיע להאהיב אותו על אחרים. שההבדל, אני חושב, בתעמולה זה בדיוק שיש לך איזשהו סוג של אמת, איזושהי אידיאולוגיה, ואתה רוצה שאחרים יהיה להם אותה גם, זה מין אובייקט כזה. אתה מנסה להעביר אותו, להרחיב אותו. לעומת האהבה שהיא אמורה להיות סוג של תנועה ספונטנית, שאני חושב דומה קצת לתנועה שכאן, באמת תנועה שאין בה זולת שעכשיו אני רוצה לשכנע אותו, שזה הרבה פעמים איזה סוג של ניסיון לכבוש ולהפוך את האמונה שלי לאובייקטיבית ולנוכחת בעולם, ולאיזשהו משען נוסף לאמונה הזאת. לעומת תנועה שהיא באמת כאילו משהו שקורה מעצמך ישירות, אני חושב שזה משהו מנסה לתאר כאן.
כן, כל השאלה, באמת, אם זה מעצמיות הזאת, אם סוף כאילו, אם סוף הנקודה המרכזית היא לא העובדה שהאלוקים קיים, כאילו, מבחינתו, זאת אומרת, משם הנובעת גם נגזרת העצמיות וגם העשייה החברתית שלך.
כן, אבל שאלה מה זה אלוקים קיים, אני חושב שאלוקים קיים זה ביטוי שנשאר עוד בשלב שעוד לפני השלילה, אני חושב שהדמות שלו פה היא רוצה להיות כאלוקים, זה מה שמעניין אותה.
כן, כן, בסוף כאילו הציר הוא רק ציר אופקי, הציר המרכזי הוא ציר אופקי. מלא נגזרים הם כאילו כל מיני שלחות, כאילו גם איך אני מגדיר את הציר וגם...
אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ציר אופקי, בגלל שאתה לא היית מגיע לציר האופקי הזה אם לא היית כאילו חורג מה... לכל הכיוון הזה של תארי השלילה. אני לא יודע אם הייתי יכול להגיד שהציר המרכזי הוא זה אופקי. זה נכון שהביטוי בסופו של דבר, המקום היחיד שאפשר להוליך את זה, כאילו התחושה היא שזה מגיע למבוי סתום. משהו מדהים, אני אומר, זה מעניין אותי בגלל שהשאלות האלה של הדתי והחברתי, גם פה בישיבה הם עלו בכל מיני הקשרים, גם ביחס לרב שגר, האם יש מתח בין הדברים האלה, האם יש שני שיחים שלא מתקשרים, הרב שגר הרבה פעמים מציג את היחסים שלו עם הרב שגר כזה סוג של שני עולמות, שהרב שגר נמצא במקום הקיומי והאישי והוא נמצא במקום החברתי והלאומי, והם כאילו לא מתקשרים וצריכים ללמוד מתקשר. זה כאילו אני להתחבר לדברים האלה במובן שבאמת האמירות החזקות האלה של הרמב״ם מצד אחד באמת איזושהי תחושת חוסר נוחות כלפיהם אולי, מצד שני אני מרגיש שכמראה הן רואות איזה סוג של רקנות שנמצאת הרבה פעמים בשיח החברתי, זה סוג של חוסר משמעות שנמצאת כאילו בבסיס, התחושה היא כאילו שהיא בעצם הכוח המניע, החוסר. לכן אני נזכרתי בדוגמה הזאת של הפרק שבו הרמב״ם מנסה להגיד שיש הבדל בין תארי השלילה כחוסר ידיעה בכלל לבין תארי השלילה כידיעה ממשית. יש הבדל עם מה שמניע אותך זה רקנות במובן של עין ריק, חסר השראה במושגים של הרב שגר, כמו שמה שמניע אותך זה העין הזה שאליו אתה מגיע בתארה שלילה שהוא ידיעה ממשית, זאת אומרת ההבנה של אין מה לדעת, כאילו התחושה היא, אתה יכול ללכת להקשר החברתי בגלל שההקשר הדתי לא מעניין אותך והוא ריק מבחינתך, בסוג של מילים שאפשר להשתמש בהם סתם כדי להניע את האנשים וכדי ליפות את הדרשות, לבין מקום שבו השיח הדתי הוא ריק במובן של תארי השלילה, זאת אומרת הוא מוליך אותך לאיזושהי נקודה של עין שאז האנרגיה הדתית עצמה היא זו שממוטבת אחרי את החברה על העולם. אז זה משהו, אני חושב שהוא, אני לא חושב שאפשר לבקר אותה במובן שהוא לא יגרום לך להיות מספיק פעיל חברתית. אני חושב שבאמת מה שמעניין את הרמב"ם זה היכולת לעשות את התנועה הזאת וכמה זה יביא לאחרים, זה עניין מדד אחר. לא, זאת אומרת, בסופו של דבר להגיד אוקיי, אבל בסופו של דבר אתה לא תהיה מספיק פעיל חברתית, זה שוב להסתכל על המקום שלא מעניין באמת את הרמב"ם. מעניין אותו סוג של דתיות שבסופו של דבר גם מגיעה לעולם, היא לא נמדדת בהשפעה שלה לעולם. אבל זה עצמו אני מרגיש איזשהו תיאור חזק כאילו של עבודה דתית, שבאמת היא עושה את המהלך הזה והיא מצליחה לנתב את האנרגיות האלה עכשיו הלאה. בהקשר הזה אני חושב גם אין הבדל בין לקרב אנשים לאמת לבין לתת להם צדקה וחסד במובן הפשוט, כי זה הכל סוגים של החיקוי של הקדוש ברוך הוא, זה מה שמשותף להם, ולא שיש פה את הפיצול הזה בין הדתי לחברתי בתוך העשייה, אלא אתה שופע החוצה, אתה שופע בכל הרבנים, כמו שלמדת מתארי הפעולה. כן, לגבי הנביא זה ימצא. כן, הוא חייב לצאת החוצה. זה ממש הדימויים שמופיעים גם לגבי אהבת השם.
כן, אבל יחד עם זה דווקא, זה דוגמא שאתה העלית כבר, שבסוף היחס כלפי, כאילו זה לא באמת חסד דקה ומשפט.
נכון, במובן הזה זה לא.
אבל אני חושב את כאילו, אולי בשעות אני גם קופץ לה, לא יקור לדיבורי
סיכום.
כאילו בשביל אני שואל את עצמי, אחרי שאני אומרת, הפרויקט שלו הוא פרויקט לאנשים מעמדת ובודדים. כאילו בסוף אני שואל בתמונת העולם שהוא יצא, שהתורה, שאני אומר, התורה יצר כאילו להמון. ובמובן הזה אני כן מרגיש שכאילו בסוף הוא יצר, בסוף כאילו אותו אדם שלא מגיע לשאלת המחירה, אני מרגיש שהאדם הזה הופך להיות לזה כשלעצמו. בסוף כן הוא צריך לייצר את זה מזה כזה תורה שהיא משמעותית מאוד בעולם. דף כל אנשים שלא יכתבו לזה, וכאילו ניסו לעשות את התורה כאילו בפי מומנת, אז אצל ההמון התורה תהפוך למשהו כזה שכאילו חוק, יש אל, כאילו משהו מותק מהרבה. דווקא לא במובן הזה, הוא יצר, צריך ליצור תורה, ציור כזה של התורה, תמתון, שהיא מאוד משמעותית בו.
זאת אומרת, אתה מחבר את הדברים שדיברנו עליהם כאן, מה שאני אמרתי שאולי לא הלכה, בסופו של דבר כן גם להלכה.
כן.
במובן של מה שהחכם אחרי זה מלמד את
העמודים. כן, זה ואתה אומר לכל בשביל זה, בסוף תשפה אמרתי לו, מה הוא באמת יצר. כמה אנשים באמת מעתיק עושים שהוא מתאר אותו. רוב העולם זה כאילו אצל רוב ההמון שהוא יצר את זה, משהו כזה שהוא, אני חושב אנשים שלא מבינים באמת את התחיל, משהו כל הזמן מתאר, ויוצר את זה משהו.
בואו ניגע בזה עוד רגע אחרי שנקרא את הסיום ונרים כוסית ואז נדבר קצת במבט מלמעלה, גם השורות האחרונות הן קצת קשורות לזה, יש פה איזה מין משחק מילים כזה ששוורץ מעיר עליו, נקרא את זה. זה שיעור מה שראיתי לנכון להפקיד בספר זה. דברים שנראו לי מעידים מאוד לשקמותך. אני מאחל לך שלך בתבוננות יעילה תשיג כל מטרה שכללתי בו בעזרת האל יתעלה, והוא יזכה אותנו וכל ישראל חברים למה שהבטיח לנו. אז תיפקחנה עיני עיוורים, ואוזני חרשים תיפתחנה, העם הולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ צלמוות אור נגע עליהם. קרוב מאוד האל לכל קורא, אם באמת יקרא ולא ישעה, נמצא לכל דורש יבקשהו, אם יהלוך ניחוחו ולא יטעה. תם החלק השישי בעזרת האל ותומו, תם מורה הנבוכים, הדרן הלך וכולי. אז חלק ממה שקשור לענייננו, מה שאמרת, כל ישראל חברים שנכנס פה. ביטוי מפתיע למדי. הפסוקים שמביא יש בהם תחושה שהעניין זה שהעם הולכים בחושך, ההוא אור הגדול, אם אנחנו רוצים פתיחה מעין הסגירה, סגירה מעין הפתיחה, אני חושב שבשיעור הראשון, מה? שיר נכתב בעברית. מי ששבר כתב פירוש לשיר הפתיחה והסיום, תראו.
כל ישראל חברים,
לפני השיר. כל ישראל חברים, שבר מבין את החציתות של המשנה, בדרך כלל הוא כותב במודגש, כן, בעברית, מה שמודגש הוא בעברית. זהו, יש פה איזה דרוש נאה, אבל אני... סתם רק לגבי הסגירה מעין הפתיחה. בפתיחה יש שם את הדיבור הזה של הברקים, נראה את זה בשיעור הראשון, מה שאני חושב. הדבר שחזר אנחנו כמה פעמים, ושם הוא אומר, גם כשרבנו מופיע שם, יש לה איזה זק התמידי.
אז...
מה?
להערות.
כן, כן, זה בפרק נ"א, אנחנו גם את זה לא קראנו. בכל אופן, מה העניין כל ישראל חברים? שבארץ אומרת פה שההוא יזכה אותנו, אפשר לתרגם אותו אם חוזרים כאילו למשמעות הערבית הבסיסית, ליתהר אותנו, ואז אומר, זה מתקשר יפה עם המילים כל ישראל חברים שקשורים לדיני טומאה וטהרה במקורם בעלייה לרגל. אבל הוא גם מצליח פה לתורה מעניינת, מה זה כל ישראל חברים הזה כאן? אולי הם קוראים את זה ככה זה יותר מובן, ואז אולי באמת יש פה אמירה שפתאום כן פונית להמונים. כן, מצד אחד ספר בשקמתך, מצד שני, אז שאלה איך מבינים את זה, האם אני מבין את זה במובן של הלוואי שכולם יהיו כאלה חכמים, יום אחד מי יודע. או אולי באמת במובן של התנועה של הפרק הזאת, של כן להעלות את ההמונים, לפנות אליהם, לרומם אותם. במובן של אפילו הם יראו אור גדול בכל אחד לפי יכולתו. שאלה לגבי הרמה, אם הוא בכלל מאמין שזה אפשרי, נראה שהוא קצת מרגיש שזה כנגד הטבע. אבל אולי כל ישראל חברים במובן שכל אחד דואג לשני.
שוב
חזר
מבואה של...
כולם ידעו את השם. כן. ומשנה תורה כן מדבר על זה כדבר מובן מאליו, שזה באמת יהיה כך.
כתוב שם, לא יודעים מה אתם ברור שם שבאמת שלא יהיו בכלל מנהל אליטיסטים, לא בטוח.
לא ילמדו איש את ריאות, אני לא יודעת מפרשים את זה.
כאילו שאני לא תראו יותר לא שאני מכיר.
במעגל, במעגל דייק. טוב, זה
היה
כבר. שאלה גדולה, אם אתה משיח את הרמב״ם. אשרינו שזכינו לסיים ספר נפלא שכזה. כל אחד לפי מידותיו, ביכולותיו. איפה אתם עומדים? נקטעתם? רגע, בואו נעשה סדר. כל אחד יגיד אם הוא רוצה מהגדול או מהקטן. או שהוא לא רוצה בכלל, זה גם אפשרות לגיטימית. כן, יאיר.
טיפה.
אחר הרמת כוסים. מה אתה אומר? אתה יכול להגיד אם אז סליפה או שכנך? כן.
מה
אפשרות השלישית? השלישית, אוקיי.
לא שתם דבר
בבקשה. מה איתכם? עוד מישהו מהגדול?
כן, תגיד לי, זה ממש קצת.
ממש קצת. ממש קצת. ואני הבאתי פה את הקטע בסוף על היין וכל הנזקים. מעניין? לא? שום כלום? לא סתם בשבילי. לחיים, מי ששותה לחיים. ברוך אתה אדוני, אני מריח אותם שהכל רגע. לחיים. עכשיו בואו לעשות סבב קטן, ונחשוב מה אנחנו באמת מקבלים מהספר הזה. מה אנחנו לוקחים? כן. מה אנחנו לוקחים? משפטי סיכום, תובנות מקיפות. מה התחדש לנו? עד כמה אנחנו יכולים להיות עובדי השם אבדומיסטים? עד כמה הוא עזר לנו כנגד הנבוכה, מזוכה? גם אפשרות. כבר כתב לזה מישהו בפרשת פורים.
כן.
מה? מה עם הרמב״ם?
זה נתנו
את החינוך. מה אתם רואים?
כמו שמתוקם כמו יזקן, חברים, חברים, אחרי אלף שנים מי שסורר
של הרמב״ם. עבודת השם לפי הרמב״ם בזמן הזה. הרבה מהדברים שאמרנו, אני מרגיש חלק מה... זה קצת התחיל אותי במשך השנה, שהרבה פעמים היינו בעמדה של להתבונן במרחק ולהגיד למה זה אולי בלתי אפשרי, למה אנחנו נמצאים במקום אחר. חלק מהדברים הרגשתי שכן וחלק שלא, ומה באמת הרושם שנשאר בסוף? להתחבר לכם או שזה סוג של תובנות כן.
יש לי דברים כזה שאני לא רוצה קטרה, יש שם מלא ששולד זה לא שולד,
לא, גמרנו בלוק. איך גמרנו? זה השאלה.
זהו, אבל זה אין זמנים בסוף.
גמרנו לכאורה בצד החיובי, למרות שבאמת זה חלק מהעניין היחס ביניהם, כמו שניסיתי לחדד. אבל השאלה זה... כאילו באמת?
הרבה משחקים של ניסוח כזה.
כן.
מבוכה.
מבוכה? נשאר כבר עם מבוכה בסוף? אני חושב שאתה עשית התבוננות, איך הוא אמר? התבוננות מספקת, התבוננות יעילה.
לא,
אני חושב לא עשית. לא, אמרת לקרוא את הספר כמה פעמים.
מה?
אני
חושב שאני 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 נגיד עכשיו בפרק האחרון נפגשתי שזה כאילו מין הנחת יסוד בכל להרבה הנהוגים אחרים שהתעסקו בסוף שחזרו לכל מיני דברים והפסוקים שם בטח באיזה רב פילוסופים ליהודים שאני כאילו רוזין צבא גרובר ובנס כאילו גם ברמת אפילו לא מצפו את הפסוקים התעסקו באותם נפסים כאילו חזרו עם נפסים כל הדברים כמו משה בזולה אתם לא יודע, אני פשוט מרשים כאילו במהלך השראה
ברמת הפרטים, דוגמאות לדברים שאתם לוקחים סטירים כל הזמן, את הכספים שלכם מה אתם אומרים? תומר, אתה היית מהתחלה נראה לי, לא?
מה?
מה התארים? מה התארים? אתה חושב שחלק שלפני התארים די דילגנו עליו במהירות רבה?
כן,
אני
לא חושב לך מה אני?
לא נשאר, יותר רלוונטי מאשר לא רלוונטי, וגם אם הוא לא רלוונטי, מה אפשר ללמוד ממנו? מה המרחק שלו מאיתנו?
פרטים
לדעת, שאלה
קשה, כאילו... כאילו... זה מאוד חזק לראות הספר הזה, אני כל כך לא תאמין, כמו בכל מיני קשרים, תארים, זה מה בהרגחה, פתאום מה זה נשארים? כאילו המתח הזה של... של... לא יודע, מצד אחד עולם דתי כאילו, שמחפש את החריגה, חפש משהו שהוא... סיימן לו על מקום הזה, שהוא לא יכול להתנסח במילים אנושיות וכו' וזה, ואז נגד כאילו, ודווקא בעד אדם יהודי כאילו, בסוף היהדות, כמו שאוהבים להגיד, זה לא עוד כאילו, נכון, היהדות של הפרקטיקה של הלכה, כאילו, בסוף מנחיתה אותך, חזר לי העולם הזה, איזשהו מובן. כאילו זה נתח כזה של לקרוא את התורה, את ההלכה שאני עוד עסק את העולם הזה, מול אדם שהוא, לא יודע, שהוא שיפוט הילדתי, וגם מתחים שמצאים בתוך התורה עצמה, כאילו, וזה כל זה ביחד עם, וגם זה שעולם של העולם הגדול, כאילו, פשוט האדם כאילו, פילוסוף, כאילו, זה מה שעשיתי, אם אתה תגיד מיליון אותי, כאילו, כאילו, איך הוא מתרוצץ כזה גם, גם באיזשהו, שלא, לא משהו מסודר, אבל כאילו, שהוא, שיטה פרשנית מיוחדת לתורה, כאילו, כמו תכסת אליה, כאילו, תכסת אליה, כאילו, שהוא מרשה לעצמי, כאילו, לעשות איתו עונה, מה שבא לו, ו... כאילו, אנחנו עושים הרבה... כל מיני תחומים, פרשנות, לא יודע, כאילו, שאתה אומר, כאילו, זאת אומרת, של אדם, כאילו, שהוא מנסה להיות בשתי עולמות, מעניין.
כן.
אני חושב, רק כאילו, כאילו.
בהחלט. כאילו, יותר משתי עולמות.
חסר, כאילו, אני חושב שאני צריך להם מאוד, כאילו מאוד אורגניסטיות כבר,
אני מפחיד עוד פעם, מהצעות שלהם, אבל... אני אי פעם ביור הרמביסטיות, זה גם שאלה שאלה לשאול, כמה הספר הזה בכלל השפיע? מעבר לבית המדרש.
זה לא יכול להיות את זה, אני חושב, כאילו שיש פה, טוב, יש פוסקים, אולי אצל הפוסקים, אני לפחות, אבל ברמה שהמצפות לא מפחידות
אותם. ואז הם מפחידות אותם, שהם לא כאילו, כאילו תמיד יש איזה גרעין במובן שאסור לגעת.
כן, או אם אני, כאילו, אם אני אתיר את האסור, אז אני כאילו, אנשים יגיעו ויגיעו, כאילו.
כן.
אני חושב, אולי הרבה פוסקים, אולי הפוסקים הרבה, הרבה פוסקים אופן, אולי כבר, לא פחדים מזה, כאילו, התורה הייתה שלהם, כאילו.
כן, כשפי יש בהקשר הזה, באמת ההבדל, הזכרתי בדבר ציטוט של הרמח"ל שהרב ויצמן אומר אותו, מזכיר אותו הרבה פעמים, שהרמח"ל אומר שהטעמים של המצוות זה כמו, הוא מצטט איזשהו זוהר, הטעמים של המצוות זה כמו קש לבהמות, ומסבירים לך מה זה, זה לא הדבר עצמו, הדבר עצמו תמיד מעבר לטעמים ולכן אסור לך לגעת בו בכלל, אבל פתאום שתשנה את התקנה בגלל שבדל טעמה, זה בדיוק התנועה של השלילה ושל איזשהו גרעין קשה שנמצא איפשהו, והתנועה של זה פה, ואפשר לעבוד עם זה, אפשר לשחק עם זה, לא צריך לפחד מזה כל כך הרבה. זה באמת אולי השאלה הכי גדולה ביחס לרמב"ם, מה השיח ההלכתי שאמור לצאת מתוך תפיסה כזאת?
תמיד זה שלקח את הרמב"ם
והפוזיציונר, כאן. תכף. 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 אם זה רב שבגמרא, כל מה שכתוב בו, או שזה גם במדומות כזאת ילדתי, גם ברמת ההלכה, כי אני מבין להסביר את השני תורתים כאילו שיוצא מה שאני רוצה להגיד, וגם ברמת המחשבה, כאילו יש איזה ניסיון, כאילו, הזדהות איתו, גם אם כאילו...
גם אני מה שאומר, אני לא יודע, תחושה שהרמב"ם מורה למוחים יתפוס כספר שמותר להסתייג, בגבוד הרמב"ם של משנה תורה. הזכרתי נראה לי מדי את הספר של הרב בלס, שהוא כתב ספר על המורה למוחים, ובהקדמה הוא כותב שאי אפשר להאשים אותו שהוא קרא את הרמב"ם לפי מה ש... לפי תפיסת עולמו, בגלל שהוא ממש באמת חשב שהרמב"ם לא בתפיסת עולמו, כי ככה הוא אומר, אז שמורה למוחים הוא לא בקטע של הרב קוק. ולא למדו אותו, והנה גילה שהוא כן. הוא גם פתח את המורה למוחים, רע שיש שם סגולת ישראל, ושיש שם אף ישראל, אבל כאילו זה מה שאני מתכוון, שבאמת המורה למוחים, יש לו כאילו, באמת הוא שייך לאופוזיציה, כאילו, והרבה מיינסטרים יכולים להגיד, בסדר, המורה למוחים, לא קושי. רק הוא יכול לחיות עם שניהם, מה? לא, אני יודע, אני... הרבה מהחובה להתייחס אליו, הרבה פעמים גם חובה להתייחס אליו במקום של התנגדות. הזכרתי נראה לי מתישהו גם את הספר של אבי על הרבי חסדאי, כשעוד חשבתי עם זמונו שלכם מורה נוכחים ללמד אור השם, הזכרתי. ראיתי כל הספר של זאב הרבי, רבי חסדאי קרסקס, בהקדמה שם הוא מספר שמישהו שהוא כתב ביקורת על התרגום הזה של מורה נוכחים, והוא כתב שזה הספר המחשבה החשוב ביותר. ואז מישהו התקשר אליו ואומר לו, איך אתה שחוקר את רבי חסדאי יכול להגיד שמורה נבוכים הכי חשוב? הרי ברור שרבי חסדאי הוא הרבה יותר חדשן, הוא הרבה יותר נכון, הוא הוכיח שהרמב"ם טעה וכו' וכו' וכו'. ואחרי שהוא אמר שכל זה נכון, הוא אמר, אוקיי, אבל הרמב"ם זה הספר שכולם חייבים להתייחס אליו. גם אם נגיד שהוא פחות חידש מאחרים, וגם אם הוא לא רלוונטי כבר כמה דורות אחרי וכו', בסופו של דבר זה הבסיס, עכשיו תעבדו. אבל באמת במובן זה, תעבדו איתו גם במובן שתתנגדו אליו.
טוב, נראה לי קצת כמו רבי נחמן. כאילו שהתנגדות היא התנגדות כאילו על פני השטח, אבל לעומת מה שקורה מתחת, כאילו נראה לי שהרבה דברים כאילו שווים.
שאלה מה היה לציע אתה מתכוון, נגיד, כאילו בהקשר הקבלי, חסידי, נגיד, זה שנחמן היה מסוגל להגיד דברים כאלה על הרמב״ם, זה לא בא ממקום של שום מקום, כאילו, אף אחד לא יודע את הפקק.
כן, נכון.
יש סיפור על חיים צאן, סיפור כזה שבו אתה רואה שאבא שלו, או החותן שלו, לא מרחב ללמוד מורה נבוכים, וכל פעם הוא איכשהו מגניב אותו, זה ספר שהסתובב איזה סוג של אופוזיציה. וכמו שאתה אומר, באמת חלק מהשאלה, אני חושב, זה באמת לאיזה מקום מיוחס, האם מיוחס ללב המסורת או שהוא סוג של גבול מסוכן שאז השתעש, אז כאילו התחושה היא שמי שבאמת אוחז בו זה אלה שעברו את הגבול ומי שבפנים הוא לא יודע, אסור לו להגיד שהוא שייך בעצמו לחוץ לגבול, אבל שאלה אם אפשר להכניס אותו למיינסטרים.
ספר הסוד.
ספר הסוד?
ספר הסוד. 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 ספר הסוד.
זה מה שליבס כתב לזה ואמר שאנשים חושבים שהם לא מבינים את הזוהר, אבל באמת הם לא מבינים בגלל שהם לא מאמינים שהוא מתכוון למה שהוא אומר. לכן, אבל הרב, אתה באמת חושב שהוא מתכוון למה שהוא אומר, אז הוא מתכוון
למה שהוא אומר. אני חושב
שזה כפירה שהיא חיונית הרבה כאלה, אבל אני מתכוון.
מה? כפירה של הזוהר?
של הרבה? כאילו, שהיא מה? שהיא חיונית הרבה כאלה. כאילו, הוא מציף גם אם לא מקבלים אותו.
לא רק מציף, זה גם כאילו מרגיע בדברים כאילו...
מה אתה חושב? מה הוא שמע כאן?
מה?
מה דברים מסוכנים?
הגיע הרבה תודעות כאילו של דעת זה לא מתקשבת, לא חושבת, שלא היה כאילו תלמד כוזרי, אתה תלמד מה אני מוכן, אז תצא בסוף כאילו
מרקדתי
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 כן,
אני
חושב, אבל דרך הרגע כזה להגיע לשיח
מה זה?
מה אתה עושה כשיהיה לך משמעותי?
אני מסכים איתך,
אבל
יש לי את המסרון חלקלק. להתחיל לחשוב יותר מדי,
בסוף תגיע. אני לא רוצה
שזה יותר רחוק. יש פה דברים שקראתי אותם. כאילו, חזן. אני חושב שכל
כמה אנשים
מסלפים,
כאילו
גם
שאתה
קוראים
אותם
דברים ודאמפים
שם פשוט לא
מבינים
את
ההקשר שלהם. באותה קורס להרצוג, אתם ראינו כמה דוגמאות חיות. מסלפים אותם בתוכנית הלימודים עם השם ישראל, השם ירחם.
מציעים את הקטע מתוכו.
צבי, כמה שמענו ממך? משהו מהפרספקטיבה שלך?
שני דברים שאני אחד זה מאוד קשה לדבר, אז זה יותר את
בהקשר הדתי. אני יודע שאתה לא סתם את זה כי אתוס להיות בודד זה גם...
בהקשר ה... זה לא משהו שהחליט שמישהו חי סכום דבר כדי להתעסק במשכלות או כאילו אפילו באיזה טרנספורמציה כאילו שאפשר להגיע את החיים שלהם אבל בכל זאת יש בזה איזה במיוחד בפרק הזה שהתחבד לי גם ככה נסכיר לחשוב על הצהריים יותר הראש מצד חלום בפנים האחרון ואחר כך הגעתי לפה שוב ולתקן חבדים או משהו על יציאה לאיזושהי התעסקות עם החברה או איזושהי הסתכלות על החברה כתחליט מתוך איזה מקום שלא מתבודד אז זה יציאה מאוד מאוד ריקה, מאוד... או... כן, וגם פה המעבר הוא כאילו לא חלק בגלל שאין לזה כללי או משהו, אבל לא יודע, הנקודה הזאת היא כאילו מקום דווקא אפילו מסתכל על העולם של הישיבה, על עמוד בישיבה כאילו מקום הזה או מקום של... כמה אני לוקח את איפה שאני עומד מיד לאיזה מקום חיוני או חברתי אפילו וכמה לאיזה מקום שיותר מתמודד בפרמה הלימודית זה משהו שכן לקח, לא יודע, לוקח אותי יותר למקום יותר למקום אני מתעדר לזה זה הדבר השני אז אני מדבר פה את זה, אני גם מעשיג אותה אחרי שאני זכיר את זה
באמת, הפרק האחרון הזה אישית לי בעוד מחשבות, אבל אני רוצה גם להתבונן על זה באיזושהי תמונה רחבה, זה קצת קשה להחזיק ראש בתמונה הרחבה, כי באמת מה שאמרתם, אני חושב הרבה מהסוגיות, המתיות שהוא התעסק איתן, חלק מה שאני מרגיש שחזק בחשיבה שלו זה שהוא מפרק אותם בצורה כזאת שאחרי זה אתה יכול להבין הרבה דיונים אחר כך על בסיס ההבחנות שעולות ממנו אם אתה מסתכל אחרי זה על מישהו אחר או שמדבר על נבואה או על תארים או על כל מיני, או על הגשמה באמת יש משהו בדיון של הרמב״ם שהוא ישר נוגע בהבחנות הכי יסודיות ומציף אותן, שאצל אחרים אתה הרבה פעמים מרגיש כאילו אתה מבין מה נאמר, אבל לא למה ברור מה הנחות היסוד, מאיפה הדברים מגיעים ולאן הם הולכים. ופה בספר הזה הרגשה שכשאתה לומד אותו ברצינות, אז כשאר אתה רואה בעצם איך אפשר להבין את הנושא הזה, איך מי מבין את זה אחרת, הוא מציב את האלטרנטיבות ומתנגד אליהם ומבקר אותם, מעלה כל הזמן את כל ההנחות יסוד של הדברים. אז כאילו באמת אני מרגיש שהספר הזה הוא לא רק ברמה היסטורית, הוא סוגי מפתח יישום מסוים של חשיבה במחשבת ישראל. לא כולם באמת מתקשרים איתו, אבל לז'אנר הזה ולנושאי עיסוק האלה הוא באמת אני מרגיש נותן איזה בסיס שאחרי זה אפשר לייחס אליו ולהשוות אליו דברים, שאולי נעשה את זה קצת שנה הבאה. אבל מעבר לזה, בעיקר מה שמטריד אותי זה השאלה של הדמות שעולה פה, של העולם הדתי שעולה פה. הרבה פעמים הצבענו את זה במשך השנה, שיש בה הרבה הנחות יסוד מטאפיזיות וקיוניות שאנחנו קצת מרחק מהן, יחס למקום של החוכמה ואיך מבינים חוכמה, ומה הקשר בין איזה סוג של דתיות נמצאת פה, איך לא, אי אפשר לחזור על הדברים. ולכן זו שאלה, חלק מהדברים באמת הרגשתי שהם רלוונטיים. ובמובן שאפשר לקרוא ככה לפחות בחלק מסוים מהחיים, לא שזה יהיה תמונה לשלמותה. וגם אחרי הפרק האחרון הזה אני עוד מסתובב איתו במובן של איך זה מיישב את הדיסוננס בין הדתי לחברתי בצורה שהיא באמת עובדת לפחות. אבל נגיד גם ביחס לחלק האחרון, מה שאני מרגיש שבאמת כל הזמן היה, שגם כשהרמב"ם נראה מעצבן ומרוחק, במובן שמרוחק מהעולם שלנו, הוא מעלה את הדברים באופן שאם זה לא מצא חן בעיניך מה שהוא אומר, זה עדיין מחדד לך דברים שהם אצלך. זאת אומרת, כמו שאני קורא את הפרק הזה ואני אומר, גם אם הוא נראה יותר מדי אגואיסטי, הוא משהו בעיקר עושה לי זה שהוא חושף איזושהי רקנות שנמצא בשיח החברתי מסוג מסוים. הוא עושה איזשהו דבור שגם אם אתה לא מוכן לקבל או לא יכול לקבל את העולם שהוא נמצא בו, הוא ישר מברר לך לדברים בחדות כזאת שעכשיו אתה יכול לאורם לבחון דברים אחרים. נגיד, אוקיי, אז הדרך שאני הולך בה, האם היא נותנת באמת את הדבר הזה או לא? בהקשר החברתי למשל. ברמה היסודית של הדיונים, כאילו זה התחבר לי למחשבות בכלל, באופן כללי, נראה לי שאנחנו, לא יודע, דבר שאני מרגיש שעולה מכל מיני הקשרים, יש איזה סוג של הרפול והתערבבות בהבחנות של דתי וחילוני, לא רק ברמה הסוציולוגית שזה מעניין ממקום אחר, ברמה המושגית, יש איזה, נראה לי, איזה מין תקופה של בירור כזאת, ולכן מה שאני מרגשתי שעולה פה כל הזמן, זאת אומרת, אתה יכול להבחין דרך האורתודוקסיה, ההבחנה הסוציולוגית, ההבחנה של ההלכה, ההבחנה של הרבנים יקראו מה הגבולות ומי מחוץ לגדר, כאילו זה הכוחות שפועלים עלינו כל הזמן. ויש מצד שני איזשהו מעבר לזה, איזשהו ברור שמסתובב על הגבולות, ואיזשהו ברור יותר ברמה המחשבתית, והוא מעלה כל מיני מושגים, וזה דברים שאני רגיש שהספר הזה כל הזמן מברר אותם. זאת אומרת, מה זה בעצם אומר, מה זה הדתי? מה זה אלוקים? מה זה להאמין? מה היחס בין זה לבין קיום מסוים? מה היחס בין... כל הדברים כאילו פתאום מתערבבים, לא בגלל שהרמב"ם הוא כאילו שייך לנו לגמרי וצריך להסכים, כאילו הוא במיינסטרים, מצד שני הוא על הגדר. 13 אמונה, כן, הוא מגדיר מה צריך להאמין. זה באמת טלפלואים. והמשחק הזה של הבורא מבוכים, משנה תורה שהתחמק כל השנה, ועכשיו אני מרגיש גם שההתחמקות הזאת הוא מעילה, כי מה שחזק בספר הזה זה בדיוק שהוא סוג של סיסטוריאני. מצד אחד אני לא חושב שזה נכון, אנחנו גם לא קראנו אותו כמייצג של האחר, שהוא מחוץ לגדר או שהוא לא רלוונטי בכלל. מצד שני, הוא גם לא נמצא במקום שלנו מהרבה בחינות, לא במובן שזה לא הדתיות שלנו, במובן שזה גם לא החילוניות שלנו. הוא לא נמצא באופן פשוט, והוא מערבב את הדברים בצורה שהרבה פעמים הרגשתי שהיא פוריה, גם אם אתה לא יכול לקחת אותה כמו שהיא. בגלל שבהרבה סוגיות שדיברנו, זה עלה בצורה מאוד חזקה, למשל בסוגיה של השגחה, מה בעצם אתה מחפש בהשגחה? מה זה הדמות של אלוקים? מה זה אומר לפנות לאלוקים? מעבר לשאלה של איך מתפללים, איך מקיימים מצוות, כאילו באמת זה מראה שהוא כל הזמן מאתגר. מצד אחד הוא מושך הרבה פעמים לצד החילולים, מצד שני יש פה איזשהם אנרגיות שאתה לא יודע, הן דתיות, הן פילוסופיות, ואז זה הכל משליך, גם אם אתה מרגיש שהדמות הזאת מאוד משונה ורחוקה, זה הכל משליך עליך, שאתה שואל, אוקיי, אז מה זה אנרגיות דתיות? אז מה זה אומר השגחה? לא רק ברמה של במה להאמין, אלא ברמה יותר עמוקה של מה אתה מחפש, מה העודף שהדתיות אמורה להכניס לחיים שלך. בהקשר החברתי, מה זה אומר לגשת להקשר החברתי, מה בעצם הדתיות עושה שם, התורה עושה שם. כל הזמן אני מרגשתי שהוא, כאילו יש לנו את הגוש הגדול של האורתודוקסיה שהוא חבילה אחת סגורה וככה, ואז כאילו בא איזה משהו ומחלחל, אוקיי, אבל זה אפשר לשים את זה פה, זה אפשר לשים את זה פה, וזה בכלל אפשר להבין את זה ככה, ואת ההשגחה אפשר להבין כטבע. כאילו פתאום הניגודים מתערבבים.
השאלה
היא
הניגודים המתכזבים
אחד לקשר. מה זאת אומרת, התכזבו?
הגדר של
מסכים בהשגחה, היה... אני לא זו... אז בעיקר אומרת, אני לא כמו המושגים האלה של דתי וחילוני. תמיד הרגשתי ש... כל צד הולך למתרחק ואתה לא נמצא בשום מקום.
ביחס למורה נמוכים אתה מרגיש שאני מתרחק?
כן, כן.
אני לא יודע, זו שאלה, בהשגחה זו באמת הייתה נדמה לי שאחת הדוגמאות החריפות.
כאילו, עם הספינה שם, שלא יצא
לי ממש. כן. השגחה באמת הייתה אחת הדוגמאות, אני חושב שהתחושה פתאום הייתה של חילול מאוד בוטה. אבל גם מה שאמרת לגבי המצוות, זאת אומרת, לקחת את המצוות ולהגיד, אוקיי, זה דרך לנהל את העולם כמו שצריך. התחליט זה שהעולם מתנהל כמו שצריך. ברור שההלכה לא עובדת ככה, זה רק בגלל שיש לי איזשהו שיח הלכתי מיושן או שהרבנים לא מבינים את זה, כאילו זה מברר איזשהו שאלה, האם אתה מוכן ללכת על העולם הזה? האם ללכת על העולם הזה זה עמדה חילונית? האם אתה מוכן לקחת את ההלכה ולהגיד היא מכוונת לכאן, אין לה... ובצד אחד, בצד שני, ברור שזה לא מכוון עד הסוף, ברור שיש פה איזושהי פנייה החוצה ולא מצליר אוף קירה, כל הדברים שראינו גם בקשר הזה. זה מה שאני רואה שבאמת מאוד מתעתע, מה זה אומר? לתפוס את התורה ככה, עד כמה אתה מוכן ללכת את זה, ואז גם אני אומר, אני לא מוכן ללכת את זה, אני מרגיש שיש פה ברור מאוד חזק, של מה רמת העודף שאני דורש. מה, כאילו פתאום כל מיני מושגים מטאפורים כאלה, הרמב"ם מפרק אותם, ואומר, אוקיי, אז מה, מה זה אומר לפנות החוצה, מה זה אומר טרנסצנדנטיות, מה זה אומר, כאילו, האם זה בהכרח אומר חוסר פרקטיות, האם זה בהכרח אומר חוסר משמעות, כל מיני שאלות כאלה, שעכשיו אתה אומר, אוקיי, אז אני הולך בכיוון אחר, אבל עכשיו אני מבין מה זה אומר הכיוון הזה, כי יש פה איזה ברור של ניגודים. או שאולי אני אגיד, הניגודים האלה לא נכונים, בוא ננסה להבין איך אפשר לראות את הדברים אחר. אני גם אפשר...
אני חושב שאני מורא את התנ"ך.
את התנ"ך?
זה לבוא בהתחלה, כאילו, הכל הם הפכו מטאפורות לפרקות המשמעות.
כן, לידת לרמה הלוגית, נכון.
לא זרה כזאת.
לא, זה מאוד חזק, באמת הזרה הזו נמצא בזה, במובן שהדיבור הדתי שלנו הרבה פעמים הוא פל. וזה חלק מהכוח שלו. וטוב, בשביל זה יש מורה למוחים, בשביל לחתוך את הערפל ולהגיד, יש מקומות שצריך להיות בהם ערפל, יש מקומות שלא.
ספר ערפל חדש.
ספר ערפל, כן, שאלה איך אתה ממקם את הערפל בעולם שלך בסופו של דבר. אבל כתוב, אל תיפקחנה עיני עיוורים, ואוזני חירשים תיפתחנה, המטרה פה זה בהירות, לראות אור גדול, להפסיק עם הצלמוות הזה, זה באמת התחושה שמה שהספר הזה עושה, לפעמים האור הזה הוא מעיק, הוא מדכא, אתה רוצה כבר קצת צל, הוא מסגר הרב של גם, ולפעמים אתה מרגיש שבאמת וואלה, באמת הצל הזה היה איזה סוג של כאילו גם, כי זה גם בגלל כאילו דבר שחזר לנו הרבה פעמים, שיש פה איזה פאתוס דתי מאוד חזק, ויש פה המון אנרגיה, ויש פה איזשהו שחרון אהבת השם, כאילו יש פה הרבה עצמה, זה לא פילוסופיה קרירה שהיא אור פלורסנטי כזה.
אבל הרבה פעמים כן.
מה, קרירות? בסדר, אני, יש לי קרדיט וגם הרגשתי את זה בהרבה מקומות ש... גם שזה אור, גם שזה אנרגיה הרסנית, זה אנרגיה כאילו.
כי הרבה יותר, אני מתקן כאילו להפגין מספר גם במקומות שלנו להתרגש.
כן.
גם בגלל אישית צריך את הרבה, שזה ספר
שמחתם לי איתך, זה לא? זה באמת פלא, יש דברים כאלה, זה קצת פלגן. אני אומר כי הספר ככה כותבת, אני אומר כי הספר הוא כאילו לך רגשית, זה תחושה קצת אינוחה לפעמים. פה זה כאילו, אני מדבר איתך, תשמע, אתה בן אדם, תפסיק לנו את הזמן, אני מקווה שתבין מה שדיברתי איתך. Get to work. טוב, החלק השלישי, יישר כוחכם, אנחנו, אני, מבחינתי, אני בכיף להמשיך, ויש לי כל מיני מחשבות, אני להמשיך, נראה, מדבר, יש לנו עוד כמה ימים רביעים בעזרת השם. מה?